בכל יום נתון, פרק 49, כאן רואייל דסקל, לבד, מקליט לבד, אז יהיו תקלות, תדעו את זה, אני כבר עכשיו מודיע. עוד תקלה, פייסבוק חסם אותי, את הפרופיל האישי שלי, ככה שכל התכנים מהפרק הזה לא יופצו בסוף שבוע הזה בפרופיל שלי, מה שאומר שאתם צריכים להיכנס בכל יום נתון בפייסבוק, כדי לקבל את כל התכנים שבכל מקרה הייתם מקבלים. אז הנה, שתי תקלות ככה טובות כדי להתחיל את היופי של הפרק הזה. פרק 49, כאמור, אני מקליט לבד, ולמרות שאני מקליט לבד, יש לנו נותן חסות חדש, ושיהיה איתנו הרבה זמן, ואנחנו מאוד מאוד מבסוטים מזה. הלוחם בספאם, קבל עד 1,000 שקל על כל הודעת ספאם שנשלחה אליך מהמייל או מהודעת SMS. אתם נכנסים לאתר שלו שאנחנו ניתן לינק אליו, הלוחם.co.il. אתם יכולים לשלוח צילום מסך של ה-SMS או האימייל שקיבלתם. ושוב, כולנו מקבלים את ההודעות המציקות האלה לנייד או למייל, אף אחד לא אישר להם, והם בכל זאת שולחים, ואפשר להרוויח מזה כסף. חשוב לדעת, הרבה מהתביעות מסתיימות בפשרה, כך שאתם מרוויחים כסף מהודעת הספאם שקיבלתם, בלי לעשות שום דבר. אתם הולכים להלוחם.co.il, אומרים, הציקו לי, אתם תקבלו את הכסף שלכם. אוקיי, לפני שלינוי בר גפן ורם גלבוע יגיעו ונדבר על הקרב הגדול שקורה בסוף השבוע בין קונור מקרגור לפלויד מייוודר, ג'וניור, מני, וואטאבר, ביקשתי מאנשים פה שאלות מורכבות. שאלות מורכבות על עניינים שנוגעים לכדורגל ולכדורסל ולטריידים אפשריים ב-NBA, שהיה השבוע איזה טרייד קטנצ'י כזה. אז אנחנו נעבור, אני נראה לי סכיזופרן, קשה לעשות פודקאסט לבד. אני אענה על השאלות כמה שיותר טוב, ואחר כך אנחנו נקשיב את זה. אז אנחנו מתחילים עם השאלה הראשונה, נועם רוזנברג, שהוא מדבר על סופר ליג אירופאית בכדורגל שתחליף את הצ'אמפיונס ליג עם עליות וירידות מהליגות המקומיות, בעד או נגד? אם כן, מה המנגנון שיבטיח בצורה הטובה ביותר שוויוניות ועניין? יש לא מעט שאלות לגבי שוויונות ועניין ופייר פליי פיננסי וכל הדברים האלה, מגבלות שכר וכולי. אני רואה שדהל ברון, משה חפץ, יונתן גוזלן וכולי שאלו את זה, אבל אני אענה על התשובה הזאת בגדול. אוקיי, קודם כל, יש הצעה, לא יהיה סופר ליג בקרוב, בטח לא בשלוש שנים הקרובות, אני בספק גדול שיהיה סופר ליג בעשור הקרוב, בגלל שה-ECA, שזה ארגון העל של המועדונים באירופה, הוא הגיע לסיכום עם וופה לגבי הורדת העניין הזה מהפרק. פעם זה היה בעצם האיום האולטימטיבי, המועדונים הגדולים אמרו, אנחנו הולכים לסופר ליג, אתם תעשו מה שאנחנו רוצים וופה, וופה בדרך כלל ויתרה. בגלל זה הוקמה ליגת האלופות, בגלל זה היו שינויים בליגת האלופות וכו'. כשוופה הייתה חזקה ומושחתת יותר בזכות מישל פלטיני, היא הצליחה, בוא נגיד, להחדיר משחקים לא מעניינים לליגת האלופות, ובעצם נתנה הרבה כוח פוליטי לקבוצות הקטנות, וזה התהפך עכשיו. ליגת האלופות בשנה הבאה תהיה עם 16 קבוצות קבועות, מארבע הליגות הבחירות, שהן לא יצטרכו לעבור פלי אוף או משהו כזה, מטריד עבורם. אז הולך להיות ליגת אלופות די דומה למה שאנחנו ראינו בשנים הקרובות, השנים האחרונות, ופשוט עם יותר קבוצות גדולות שמובטחות בהן, 16 הקבוצות האחרות יגיעו מכל מיני ליגות קטנות יותר, שביניהן זה גם הליגה הצרפתית. עדיין לא הגיעו לנוסחה המדויקת של איך זה ייראה, אבל זה ייראה אחרת ממה שזה נראה עכשיו. יש עוד כל מיני שינויים כאלו ואחרים, קטנים וגדולים, יחסית, אבל זה לא משנה. אז אני לא רואה את הסופר ליג מוחלפת, מחליפה את ליגת האלופות. ולכן אני חושב שזה קצת מיותר לדבר על זה כרגע, כי בעשור הקרוב זה לא יקרה. אבל מה כן יכול להבטיח שוויוניות בצורה טובה ביותר? UEFA אומרת שהיא מעבירה הרבה כסף לליגות הקטנות, ובהרבה מובנים היא כן, היא מעבירה הרבה כסף לליגות הקטנות, אבל יש כמה בעיות בהרבה כסף הזה שמעבירים. הם מעבירים הרבה כסף, בעוד שלליגות הגדולות יותר הם מעבירים הרבה יותר כסף, ואין שום הגבלה על הפערים. ומה שאנחנו רואים בליגת האלופות, שהרבה מאוד משחקים מתקיימים בין קבוצה שהיא עם תקציב של 500 מיליון יורו, לבין קבוצה עם תקציב של פחות מ-30, אפילו פחות, כלומר, מכבי תל אביב כזאת, היא בסביבות ה-100 מיליון שקל, 15 מיליון יורו, זה לא תקציב שיכול להילחם נגד הקבוצות הגדולות האלה. אז ההצעה שלי היא אימוץ חלק מהנורמות והרגולציות בספורט האמריקאי, שאמורות לצמצם את הפערים, ולפחות לסייע לסגור את הפערים. איך עושים את זה? יש משהו שנקרא בבייסבול האמריקאי, והבייסבול האמריקאי במובן הרגולטורי מאוד דומה לכדורגל האירופאי. כלומר, יש שם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד קבוצות, אין תקרת שכר, כל קבוצה יכולה לשלם מה שהיא רוצה לכל שחקן, אבל אם קבוצה משלמת טיפה יותר מדי לשחקנים שלה, קובעים איזשהו רף, מה שקורה זה, יש מה שנקרא מס איזון תחרותי. וזה מס שכל קבוצה שמשלמת יותר מדי צריכה לשלם לשאר הקבוצות שלא משלמות יותר מדי. בואו ניקח את זה לכדורגל ונאמץ כבר רגולציה ונגיד ככה. אם קבוצה יש לה תקציב של מעל 250 מיליון יורו, כל יורו מעבר להוצאה הזאת, יורו צריך ללכת לשאר הקבוצות. כלומר, אם אני פריס סן ז'רמן והתקציב שכר שלי הוא 500 מיליון יורו, זה אומר שזה 250 מיליון יורו מעל הסף. אני לא אומר אל תוציאו פריס סן ז'רמן, אני פשוט אומר אתם פותחים את הפער הזה, אתם גם אחראים לסגור אותו. אז מה-500 מיליון יורו האלה הם צריכים בעצם לשלם עוד 250 יורו לשאר הקבוצות. וככה בעצם סוגרים פער ולא מגבילים את ההוצאות של הקבוצות האחרות. כלומר, כל קבוצה יכולה לשלם כמה שהיא רוצה, רק שהיא תדע שיש מס על זה, מס איזון תחרותי. יש את עניין תקרת השכר שעכשיו כבר ממש מדברים על זה, יש כבר ממש דיבור על זה, גם הנשיא UEFA צ'פרין, וגם קארל היינץ רומיניגה, שהוא היושב ראש של ה-ECA שיוצא מתפקידו, הם אמרו, אנחנו צריכים לחשוב על הגבלת שכר. מה שקרה עם קטר ואבו דאבי בקיץ הזה, הם החליטו שהם הולכות להילחם על התואר הנסיכות הכי הכי מבזבזת, אני לא יודע מה התואר שהם נלחמו עליו, יש שם סכסוכים דיפלומטיים גדולים, סכסוכים מדיניים גדולים, וזה משפיע על הפעילות של פריס סן ז'רמן, a.k.a. קטר, ומנצ'סטר סיטי, a.k.a. אבו דאבי, בשוק העברות השחקנים. לא סתם קנו שחקן, נאמר, ב-222 מיליון יורו. יש פה סיינג מאוד גדול מבחינת קטר, הם רוצים שפריס סן ז'רמן תהיה אחת מהקבוצות הגדולות בעולם, הם מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף על זה, מבחינתם זה לא כל כך הרבה מאוד כסף, כי הם שוחים בטריליוני דולרים, והם אומרים, יאללה, אנחנו לא אכפת לנו חוקים, לא אכפת לנו פייר פליי פיננסי, אנחנו עוקפים בלי בעיות, כי זו רגולציה מאוד חלשה בעצם, שלא באמת מסייעת לשום דבר. ואומרים, יאללה, אנחנו אומרים יאללה, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, ובאמת מביאים את ניימר. אז מה שאנחנו רואים בעצם זה שיש גורמים לא רלוונטיים לכדורגל שמשפיעים על הכדורגל. וזה משהו שהאיחוד האירופאי, ה-ECA, UEFA, לא רוצים לראות, ולכן אני חושב שכן עשויה להתחבר פה הרגולציה של תקרת שכר. איך הם יעשו תקרת שכר? אני לא יודע, כי זה נגד חוקי האיחוד האירופאי, שהוא מאוד ליברלי ומאוד מתנגד לתקרות שכר למיניהן. קארל היינץ רומיניגר רמז שאולי תקרת השכר תהיה משהו שיהיה מיוחד לכדורגל, הכדורגל יגיע לאיחוד האירופאי, יגיד לו, תשמע, אנחנו צריכים תקרת שכר. יכול מאוד להיות, דרך אגב, שהכדורגל האירופאי יגיד, אוקיי, אתם רוצים תקרת שכר, אז תבטלו את שוק העברות השחקנים. כי הוא נראה לנו לא כל כך חוקי. זה מונע מעבר בין שחקנים. תהיה איזושהי פשרה גדולה אם ילכו על תקרת השכר. כרגע אני לא רואה את זה כל כך קורה, ולכן אני שוב חושב שלפחות בחמש שנים הקרובות לא נראה שינויים גדולים. יכול להיות שכן, אבל זה רק השערה שלי. אוקיי, אז ככה, אני מחפש שאלות אצלכם, ככה, אוקיי, יש את יונתן גוזל ששאלת איך למנוע עברות גדולות מדי, הוא שאל ככה, איזה אפשרויות יהיו לפיפה כדי למנוע עברות יקרות מדי, אחרי שקטר ודומע השתלטו על הכדורגל, כמה זמן תישאר התקופה של השלשות ב-NBA? אוקיי, זה שאלות שונות. אני חושב ששוק העברות צריך להשתנות לחלוטין, במובן הזה שהוא לא הכי חוקי. מונעים מאנשים לעבוד במקום העבודה שהם רוצים, ובעצם מונעים מהם זכויות עובדים. עכשיו, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על העברות הגדולות ביותר, וזה העברות עם הרבה מאוד כסף, ומי שמתוכם מרוויח הרבה מאוד כסף, ואי אפשר לקרוא לו עבד או משהו. אבל רוב הכדורגלנים מרוויחים $55,000 בשנה. אין להם את הכוח שיש לנעימר, אין להם את האינסטגרם שיש לרונלדו, והם חסרי כוח מול השוק הזה שנקרא שוק העברות השחקנים. אנחנו מכירים את כל תופעת המנודים וכולי מהפועל אקו, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, יש מלא קבוצות שמשתמשות בזה, והן בעצם, מה שהן עושות זה, הן מתנקלות לשחקנים, פוגעות בהם מבחינת הזכויות שלהם, מבחינת הכסף שלהם. וזה לא דבר שיכול לקרות, וזה דבר שקורה על בסיס יומי, בכדורגל. ואנחנו עובדים, אם מתנקלים אליה, אנחנו עוזבים את המקום עבודה, כן? אנחנו יכולים לתבוע אותו ולקבל כסף על התנקלויות וכו'. הכדורגלנים לא, כי זה חלק מהשיטה בעצם להשתמש בשחקן כנכס. אז יש כמה דרכים לפתור את זה. קודם כל, חוק בוסמן הוא חוק מאוד חשוב, בגלל שהוא מאפשר לשחקן בלי חוזה לצאת מהחוזה, כאילו ברגע שהחוזה מסתיים, לצאת לחופשי ובעצם להצטרף לאיזה קבוצה שהוא רוצה. אני לא אומר שצריך לבטל לחלוטין את שוק העברות השחקנים ולאפשר טריידים חופשיים וכל אחד שחקן יעזוב איזה חוזה שהוא רוצה וכו'. אבל כל העניין הזה של דמי העברה צריך להיות עם רגולציה מאוד חזקה, בגלל שמדובר בסחר בבני אדם בסופו של דבר. ומה זה אומר? נגיד, קבוצה לא מעוניינת בשחקן. אוקיי, עזבו, קבוצה כן מעוניינת בשחקן, והיא פונה לקבוצה אחרת בשביל לקבל אותו. קודם כל, בואו נקשר את המחיר שלו לחוזה שלו. שחקן שמרוויח 15,000 יורו בשנה, לא יכול להיות שווה 20 מיליון דולר, אוקיי? אם הקבוצה שלו רוצה שהוא יהיה שווה 20 מיליון דולר, היא צריכה לשלם לו 20 מיליון דולר. אוקיי? צריך לקשר את השווי שלו לחוזה שלו. כלומר, אם אני מרוויח 100 מיליון דולר בשנה, שהקבוצה שרוצה אותי תשלם פיצוי של 100 מיליון דולר בשנה. זה מספיק. אוקיי? אנחנו לא רוצים להפוך את שוק העברות השחקנים למקור הכנסה עבור מועדונים. אנחנו פשוט לא רוצים, בגלל שאז הם מתייחסים לכל השחקנים כנכסים, והם בעצם לא יכולים לעבוד כמו שצריך. אוקיי, אז בוא נקשר קודם כל את המחיר של השחקן לחוזה שלו. דבר שני, נגיד אני חותם על חוזה חדש, למה אני יכול להשתחרר ממנו? אני יכול להשתחרר ממנו חצי שנה אחרי שאני חותם. אין בזה היגיון של מעביד או עובד. ואנחנו רואים למשל את קוטיניו שחתם על חוזה בינואר, כן? ונעימר שחתם על חוזה בפברואר. לא. אם אתה חותם על חוזה, זה אומר שאתה חתום על חוזה בקבוצה טובה, ואתה בחרת לבחור על חוזה, אז אתה מחויב לחוזה לפחות לכמה שנים עד שאתה יכול להשתחרר, וזה נכון גם לגבי הקבוצה החותמת. כלומר, אם היא חתמת על חוזה, היא חייבת את הכסף לשחקן, היא חייבת להעביר לו את הכסף, היא חייבת לעמוד בתנאים שהיא חתמה לו על החוזה. אם לא, הוא יכול להשתחרר ממנו. אם כן, אז נגיד החוזה לחמש שנים, שיעבור לפחות שלוש שנים עד שיהיה רשאי השחקן לעבור לקבוצה אחרת. קודם כל זה יקצר חוזים ויאפשר יותר מעברים בין קבוצות. לא, סליחה, הוא לא יאפשר בין מעברים, הוא בעצם ימנע מעברים בין קבוצות עבור שחקנים חדשים. כלומר, גם יצמצמו את העניין הזה של החתמת שחקן ומחירתו. כי אי אפשר יהיה לעשות את זה. אתם עוקבים אחרי, כי אין לי פה פידבק מאף אחד, אז זה קצת מוזר לי לדבר ככה על המיקרופון, אבל בוא נגיד את זה ככה, בעולם מושלם, בעולם כדורגל מושלם, שחקן חותם על חוזה לשלוש שנים, הוא נשאר לפחות שנתיים בקבוצה עד שהוא מועמד למעבר. אוקיי? שחקן שחותם על חוזה לשנה יכול לעזוב בתום השנה, שחקן שחותם לשנתיים יכול לעזוב אחרי שנתיים. אי אפשר יהיה למכור אותו בתוך השנתיים האלה, אי אפשר יהיה, אלא אם כן יש איזה הפרת חוזה בוטה מצידו. צריך פשוט לעשות רגולציה לעניין הזה ולקשר את המחיר של השחקנים לחוזה שלהם. סעיפי שחרור, אגב, זה אנחנו ראינו שהם יכולים להיות מאוד בעייתיים בכל מה שקשור למחיר ששמים על שחקן, עין ערך נאמר. טוב, אני מקווה שזה לא היה יותר מדי בזה, אבל יונתן, שוב אני חוזר לה, כמה זמן תישאר התקופה של השלשות ב-NBA לנצח כרגע, עד שיעשו קו של 4 נקודות. אני חושב שפשוט השלשות הם תופעה שכרגע כרגע בעצם השלשות קיבלו את ההבנה, כלומר, ב-NBA הבינו לפני 3-4 שנים את החשיבות של השלשה מבחינה סטטיסטית ומבחינת אנליסיס של העניין הזה. אוקיי, נמשיך. תהל ברון, שאלה נוספת, אם אתם ה-GM של ה-GM, מה אתם עושים? אוקיי, בוא קצת נדבר שנייה על הטריד של קיירי, כי תהל שואלת על העניין הזה. אוקיי, מן הסתם הקאבס עשו טרייד על קיירי אירווינג עם בוסטון סלטיקס. הקאבס קיבלו את אייזיה תומאס, את ג'יי קראודר ואת בחירת הדראפט של ברוקלין נטס. בוסטון קיבלו את קיירי אירווינג. מי ניצח בטרייד הזה? מעניין, שאלה מעניינת, כי אין מנצח ברור, אבל לכו איתי רגע. אוקיי, בוסטון סלטיקס, דני איינג' מנצחים בדרך כלל בטריידים. אוקיי, הם מגיע להם קרדיט על, מגיע להם הרבה מאוד קרדיט על זה שהם מצליחים לנצח בשוק העברות של השחקנים. מה זה אומר מבחינת הטרייד הזה? אני לא שופט עדיין מי ניצח, אבל איך שאני רואה את זה, בוסטון סלטיקס קיבלה שחקן ייחודי מאוד ומעניין מאוד, עם מה שנקרא צ'יפ און דה שולדר, והוא רוצה להוכיח את עצמו בקבוצה גדולה, ואני חושב שהם קיבלו מישהו שהוא סופרסטאר ברמה הכי 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 גבוהה. בוא נגיד, אין יותר מדי שחקנים שיכולים לקלוע 40 נקודות על גולדן סטייט בסדרת גמר. יש שני שחקנים כאלה שאנחנו מכירים. אחד לברון ג'יימס, השני קיירי אירווינג. בוסטון הביאה את אחד מהם. אז אני חושב שמהבחינה הזאת, בוסטון הצהירה שהיא הולכת על הראש של קליבלנד ועל הראש של גולדן סטייט. בוסטון שינתה כמעט את כל הקבוצה שלה. כלומר, כל החמישייה כמעט השתנתה לחלוטין. הם הביאו את גורדון הייוורד, שחררו את אייברי ברדלי ואת ג'יי קראודר, יש להם את ג'ייסון טייטנום החדש, אייזיה תומאס שהוא היה הכוכב הגדול יותר בקבוצה עזב. כלומר, מבחינת כימיה, זאת לא תהיה הקבוצה עם הכימיה החזקה מאוד שראינו בשנה שעברה, שהצליחה, בוא נגיד, to punch above their weight, להקות מעל המשקל שלהם, אבל אנחנו כן רואים ש הקלעים והיכולת קלייה והיכולת התקפה של הקבוצה הזאת הרבה 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 יותר איכותית. תחשבו על זה, החליפו את גורדון הייוורד, ג'יי קראודר בגורדון הייוורד. גורדון הייוורד הוא אחד מהשחקנים היחידים שסיפק 20 פלוס נקודות עם אחוזי קליעה מצוינים וקליעה יעילה אדירה, שחקן שגם יכול לחדור מצוין, גם יש לו שליטה מדהימה בכדור ביחס לגודל שלו ולגובה שלו, שחקן מאוד מאוד חכם, הוא יותר טוב מג'יי קראודר. איזיה תומאס, בתור אוהד בוסטון מאוד קשה לי שהוא עוזב, כי הוא באמת, הוא אחד מהשחקנים האהובים בבוסטון, שחקן שנתן את הגוף שלו לקבוצה, נתן את הנשמה שלו לקבוצה במובן הזה, נלחם עבורה גם כשאחותו נהרגה בצורה דרמטית וטרגית בתחילת הפלייאוף, והוא היה מנהיג הרגשי של הקבוצה, וזה יהיה מוזר בלעדיו. עם זאת, כאמור, הביאו את קיירי ארווינג. קיירי ארווינג, אם בוא נגיד עושים בחירת שחקנים בשכונה, אז באמת, לוקחים נגיד את לברון ג'יימס ראשון, קווין דורנט שני, נגיד סטפן קרי שלישי, קוואי לנורד רביעי, ואז קיירי ארווינג. לפי דעתי, זה שחקן שיכול לקלוע כמעט בכל סיטואציה, מהשלוש, חדירות, הוא 1.90 מטר, הוא לא 1.75 מטר כמו איזיה תומאס. כלומר, יש פה שדרוג על העמדה הזאת. אז האם בוסטון תהיה קבוצה יותר טובה ותרוץ לאליפות? יש לה את הכלים לעשות זאת. הקבוצה מאוד חדשה, הכימיה צריכה להיבנות, אבל יש 82 משחקים בשביל זה. יש עכשיו מתחיל, כבר עכשיו השחקנים מתאמנים ביחד. יש הרבה מאוד שחקנים אתלטיים בקבוצה הזאת, שהם גם שומרים טוב, אם זה מרקוס סמארט, אם זה ג'יילן בראון, ג'ייסון טייטום אפילו, שברד סטיבנס אמר שהוא שומר לא רע, באופן מפתיע. קיירי ארווינג לא יהיה חור בהגנה כמו איזיה תומאס, ואנחנו בעצם רואים בוסטון יותר חזקה. אבל גם קליבלנד לא ממש ממש נחלשה. הם גם הביאו את ג'יי קראודר, שהוא פורוורד שיכול לשחק בשלוש, ארבע, שתיים אפילו, הוא יכול לשמור על נמוכים, הוא יכול לשמור על גבוהים. שחקן עם חוזה מצוין מבחינת קליבלנד, רק $7 מיליון בשנה. ואת איזיה תומאס, שהוא מבחינת יכולת התקפית, הוא לא גרוע בהרבה מקיירי ארווינג, הוא יכול לייצר, הוא גם לפי דעתי יותר מתאים ללברון ג'יימס, כי הוא יכול לשחק אוף דה בול הרבה יותר מקיירי, הוא לא צריך את הכדור בידיים שלו כל הזמן. שוב, הכל יכול לקרות במהלך העונה וצריך לראות את זה, אבל אני חושב שבעצם שתי הקבוצות מרוויחות. לגבי הבחירה של ברוקלין, אני די בטוח שברוקלין לא תהיה הקבוצה הכי גרועה בליגה, ומה שיפגע באיכות של הבחירה הזאת. יש את אטלנטה, יש את שיקגו, יש את אורלנדו, במערב יש קבוצות שלא יגיעו לפלייאוף, די בטוח שלא יגיעו לפלייאוף, כמו לייקרס נגיד, כמו ממפיס, כלומר, הבחירה של ברוקלין היא לא קליר קאט מצוינת כמו שהיא הייתה בשנים הקודמות. ברוקלין עצמם דרך אגב אומרים שהם מתכוונים ללכת על הפלייאוף, ואין להם שום סיבה לעשות טנקינג בגלל שאין להם בחירות דראפט. אוקיי, שאלה אחרונה, בגלל שלא היה לי זמן, אבל אני אשמח לענות על זה ביום אחר, על השאלות האלה. וואי, הרבה שאלות, אנחנו נעשה לכם תשובות על זה בזה. אוקיי, אוקיי, מתי הבחירות הבאות של ההנהלה של ברצלונה? אוהדים כבעלי מניות יכולים לדחוש בחירות כבר עכשיו? אריק ספרנק שאל את זה. כן, הם יכולים לדרוש בחירות כבר עכשיו. יש אפילו מהלך שז'ואן לפורטה, הנשיא הקודם, דוחף במטרה לעשות בחירות, לגייס מספיק קולות וסוסיוז בעלי קבוצה, בעצם האוהדים הם הבעלי קבוצה שם, כדי להעיף את בורטמאו, שהוא מנהל נוראי מבחינת השחקנים, מבחינת הקבוצה, מבחינת מבחינה כספית, דווקא ברצלונה מכניסה הרבה כסף, אבל מבחינת הניהול, איך שמנהלים את הכסף הזה ואיך שמנהלים את השחקנים, אף אחד לא כל כך מרוצה שם, אז יש איזשהו מהלך. תקשיבו, המהלך הזה גם הולך להיות קריטי מאוד, כי לאו מסי מסיים את החוזה שלו ב-2018, שיקרו לגבי זה שהוא העריך את החוזה שלו, הוא לא העריך את החוזה שלו, הנהלת שיקרה, בשני רעיונות שונים. אז מה שהולך לקרות זה, שהולך להיות לחץ מאוד גדול להחליף את ברטמאו, בשביל לא לאבד את מסי, ואם לא יצליחו להחליף את ברטמאו, מסי עשוי לעזוב את ברצלונה. אנחנו... אני בטוח יגיע עוד פעם לשאלות האלה, כי יגיע עוד פעם לשאלות האלה, כי אלה שאולות ממש טובות, אבל אנחנו עכשיו צריכים לעבור לחלק הבא בפרק שלנו, קונור מקרגור נגד פלויד מייוודר עם רם גלבוע ולינוי בר גפן. כל יום נתון, פרק 49, איתנו לינוי בר גפן, שלום לינוי.
אהלן.
ורם גלבוע.
שלום לינוי בר גפן.
אני רוצה לחזור על הספונסר שלנו, הלוחם.co.il. קיבלתם הודעה מציקה לנייד או למייל? לא נתתם אישור להודעה המציקה הזאת? אי אפשר לתבוע את אמא שלכם? מה שאתם עושים זה... נכנסים להלוחם.co.il, שולחים צילום מסך של ההודעה הזאת, והבחורצ'יק הזה, או הבחורצ'יק, אני לא יודע, זה הלוחם, אז זה בחורצ'יק, לא?
אינוי,
לא יודע את זה. לא משנה. הוא הולך פשוט להרוויח לכם כסף. הרבה מהתביעות מסתיימות בפשרה, כך שאתם מרוויחים כסף מהודעות הספאם שקיבלתם, בלי לצאת מהבית.
או שנמצא אותו בחולות ראשון. אחד משני הדברים האלה.
אני מקווה שלא, כי הוא אמור להביא לנו כסף.
לונג ליב הלוחם.
אבל אם הוא לא יעביר, אז חולות ראשון נמצאים שם.
אני לא זוכר מי דיברתי על חולות ראשון השבוע, אבל זה היה משהו שכאילו בטוח יש שם כאילו מספר גופות לא מבוטל.
בפרויקט הבנייה הבא אנחנו נדע.
כן, כן, כנראה. זה לא סתם שמורת טבע שמורה, כי לא רוצים פשוט לחפור את
זה. אתה רואה עתירות של עבריינים לוועדות תכנון, לא, אל תבנו שם.
לא, לא, יש שם קבורה.
יש שם צבי ים שצריך להציל.
צדיקים, צדיקים.
קבורה מסורתית, בדיוק צבי ים שצריך להציל.
יבחוש השלולית המצוי נמצא שם. טוב, אם כבר אנחנו מדברים על גופות, אז קונור מקרגור, נגד פלויד מייוודר, הקרב הגדול של השנה... של השור, העולם, השור, של כל הזמנים, השור הגדול.
השור הגדול של
השנה. אז בוא נעשה שנייה, תסבירו לי למה זה שור ולא קרב.
בוא, אני אתחיל. תראה, זה לא נכון להגיד שזה רק שור. בסופו של דבר, כן, יש לנו בזירה שני אנשים, אחד מהם אלוף בחמש קטגוריות משקל שונות, 28 פעם מתמודד בקרבות אליפות, למרות שפה אין לנו חגורה על הכף או משהו כזה,
בר גפן, סלחי לי שאני קוטע אותך.
קטע אותי.
אתמול במהלך מסיבת העיתונאים האחרונה ממנה את אברזת.
כן.
אגב, הקרב הולך להיות משודר בספורט אחד, ורם גלבוע ולינוי בר גפן ישדרו.
זה נכון, בהנחה שהיא לא תבריז כמו שהיא...
לא מבריזה, יש ילדים, בכל זאת.
בלי מכות.
יש סדרי עדיפויות בחיים, אבל אתמול בר גפן...
הבריזה.
הבריזה מסיבת
עיתונאים. בוא נתעכב על זה עוד, כן.
ובמסיבת העיתונאים הציגו חגורה, ואחרי שה-WBC כבר לא יודעים מה להמציא עבור מייוודר, נתנו לו חגורת זהב וחגורת אמרלדים.
כן, ה-WBC
זה ארגון...
אחת ההתאחדויות
האגרוף הגדולות בעולם. הם כבר הפילו על מייוודר כל סוג של חגורת אליפות עולם שאפשר, ואז אתמול הם מצאו חגורה חדשה, למנצח בין מייוודר ומקרגור, הוא יזכה בחגורת הכסף, או יותר נכון חגורת המזומנים, The Money Belt, שהיא עשויה מאור אליגטור אשר גדל באיטליה, אני לא ידעתי שיש אליגטורים שגדלו באיטליה, וזה אור אליגטור.
הם גדלים כתיקים.
ואל חיימון צד אותו בעצמו, קרקף אותו ויצר חגורה.
צד אותו, שלח אותו לאונרדו אלרבה, והחגורה הזאת משובצת, בזהב, בקרת שאני כבר לא זוכר אותו, אבל נדמה לי זה היה 32 מיליון קרת.
סיעים של טעם טוב.
הציגו אותו שתי בחורות, ראיתי. הציגו אותה את חגורה, שתי בחורות.
אה, הן החזיקו חגורה.
רק שתיים, כמה צנוע.
כן.
בדיוק, בדיוק.
זה מה שהן לבשו באירוע.
הן לבשו, היה כתוב קורונה במקום מאוד.
אז למה זה שואו? למה זה שואו?
אז תראה, זה שואו, אז נכון, אוקיי. יש לנו כמובן מצד אחד שני אנשים בכושר טוב, גם עם מייוויזר בן 40. מגרגור מעולם לא נכנס לזירה המקצוענית באגרוף. זה לא שהוא חסר כל ידע באגרוף, זה כן משהו שהוא
הוא גדל באירלנד, במכון אירלנד.
כן, כל עוד יש שכונות עוני בעולם, כל עוד אנשים, כל עוד קיימת אלימות בעולם, ילדים בשכונות עוני ידעו ללכת מכות.
השכונה שהוא גדל בדרך אגב, אחד מהתיאורים שלה זה איפה שם ההורים אוכלים את הילדים שלהם. זה אחד מהתיאורים שלהם.
וכנראה שהם מקיים את זה בסלוט, כי זה בעצם מה שמגרגור עשה בחייו הבוגרים, הוא היה שוליה של אינסטלטור.
זה דרך אגב, קטע מופלא בעיניי, הוא לא היה שרברב, הוא היה שוליה של שרברב.
שוליה של שרברב, הוא אפילו לא היה...
זאת אומרת, אמרו...
הוא אפילו לא זה ששולף את החרה.
סיפור השרברב לא מספיק חזק.
הוא זה שמעביר אותו אחרי זה לפח.
הוא לא רק שהוא היה שוליה, הוא... אבא שלו דרש ממנו להמשיך בתפקיד, בגלל שזה כסף טוב, והוא לא, ובגלל שהוא לא המשיך, בגלל שהוא עזב והלך, רץ אחרי החלום של ה-MMA, אבא שלו הרביץ לו. כשהוא היה כבר גבר מבוגר.
מסיבה טובה ללמוד ללכת מכות.
אין לי, כמובן, כאן משהו נגד שרברבים, כמה מהם הפכו להיות הלוחמים הטובים ביותר שאנחנו מכירים, אבל שוליות של שרברב זו פעם ראשונה שאנחנו הגענו לרמה הזאת.
לא ידענו שזה קיים אפילו.
ובעניין שאני רוצה להשלים את בר גפן, השואו מול הקרב, בחודש הבא, אני חושב שזה אולי תמונת הניגוד.
נכון.
יש את קנלו מול גולובקין, שני לוחמים, משני מתאגרפים, בשיא הכושר שלהם, העולם כבר הרבה זמן מדבר על מפגש ביניהם, והנה הם נפגשים ברגע המתאים, וזה הולכת להיות קטטה משובחת. Okay. הפעם, אנחנו לא יודעים איזה קטטה נקבל, אני אופתע אם מקרגור יציג קרב, יציג יריב הוגן, יריב הגון למייוודר, אני אופתע, אבל אני בטוח שאנחנו לא נצליח להוריד את העיניים מהמסך לאורך כל הערב.
כן. וגם אם נתעניין במה שמתרחש בזירה, רק הקהל שמגיע לקרב הזה אמור להיות ה-A-list של הסלבס בכל העולם, כמובן הכסף הגדול, כן. יש שואו, הקילרס הולכים להופיע. זה להקת הבית שלהם, זה מווגאס במקום.
הם כבר כתבו שיר במיוחד.
במיוחד לאירוע, כן.
ועלו אותו.
חר השיר, אבל כמה עולה?
אני אמרתי הקילרס בידנות, כי הבנתי שזה דבר כזה כיום.
הקילרס אתה לא מכיר?
ב-98 צירפתי לרפרטואר שלי את הלהקה האחרונה שאני הולך איתה, לדעתי.
ומאז זה לא
התחלתי.
להקה מצוינת, יש שם שואו, הולך להיות שם באמת, מעבר כמובן לקרבות המקדימים ולקרב המרכזי, שואו מדהים.
בואו נדבר על השואו באמת ועל הכסף. אנחנו מדברים על הכנסות אדירות, כלומר מדברים על 800 פלוס מיליון דולר.
יש כאן גם הרבה מאוד הגזמות, זה ברור, אבל אתה יודע מה, בוא נדבר על המספרים של הפייפרוויו, כי שם קשה, אלה מספרים שכבר קשה לזייף, אנחנו מדברים על בערך 300 אלף יותר, כלומר 49 מיליון סביב 4.9 מיליון צופים בפייפרוויו בארצות הברית, זה 300 אלף יותר ממה שהיו לקרב של מייוודר ופאקיהו, שנחשב למכניס ביותר עד כה. שהכניס
כ-500 מיליון דולר.
זה 4.6 מיליון צפיות ב-100 דולר כל אחת.
זהו, כי כשאתה, תראה, פה זה יגיע למיליארד בתים ברחבי העולם. כולם הולכים לגזור קופון כספי טוב על הסיפור הזה. לנסות להעריך בצורה כמה שיותר מדויקת, כמה כסף זה מכניס, נורא קשה, כי יש פה עוד חסויות שעוד לא, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק כמה כסף הן שוות. יש הרבה אנשים עם אינטרס לנפח את המספרים, לעומת אנשים עם אינטרס לקמץ במספרים.
אני יכול לנסות
אבל זה הרבה מאוד כסף, זה
לפרוט את זה ככה. הערכה לצפיות, הם מדברים באמת על קרוב ל-5 מיליון, אבל בגלל שזה דבר שלא נעשה עדיין, ואנחנו לא יודעים כמה אנשים התייחסו...
איזה דבר?
הקרב מהסוג הזה. ואנחנו לא יודעים איזה
אנשים... לוחם UFC נגד מתאגרף.
כן, בוודאי בצורה הזאת שזה נערך ובסדר גודל הזה.
שאגב חשוב להדגיש, הם יצאו לטור עולמי, כאילו הם היו בטורונטו, בלונדון, בניו יורק.
היחץ פה עבד כבר כמה חודשים באינטנסיביות.
ואנחנו גם לא יודעים מה חלק...
הם מקללים אחד את השני כבר הרבה מאוד זמן.
אנחנו גם כמובן לא יודעים מה חלק מהיחץ.
מה הסיכוי שהם חברים טובים, כאילו שהם כאילו... הם בוואטסאפים וצוחקים אחד עם השני.
הם באותו צד, הם באותו צד. הם בפינות נפרדות, מנוגדות, אבל הם באותו צד, וככל שהם נראים לנו יותר... אני לא אומר שזה לא אמיתי, ועדיין, ככל שהם נראים לנו יותר מעצבנים אחד לשני, יותר עולים אחד לשני על העצבים, ככל שזה נראה לנו שמיוודר יותר מאמין בסיכויים של מקרגור, שמקרגור יותר מאמין בסיכויים של עצמו, האנשים האלה יהפכו יותר עשירים, וכל מי שמסביבם יהפוך יותר עשיר, וכולם מדברים מהפוזיציה, ואני אגלה לכם משהו בסוד, גם בר גפן ואני מדברים מהפוזיציה,
כי אנחנו משדרים את זה, אנחנו רוצים צופים.
כן. אבל אנחנו גם נגיד לכם את האמת, יכול להיות שמיוודר יבוא, ייתן קרב סופר טקטי, ינצח באופן הכי משמים שהוא יודע, הוא יודע גם לעשות דברים אחרים, אבל
לא, אבל הקרבות האחרונים שלו, כלומר נגיד שבעה, אפילו עשרה הקרבות האחרונים שלו, היו מאוד טקטיים, כלומר הם
מיוודר לא הכניס נוקאוט, מיוודר לא הכניס נוקאוט כבר בערך עשור. העניין עם מיוודר, וזה נכון שהוא הבטיח שבקרב הזה הוא יהיה יותר התקפי, פחות הגנתי, הריכוחו של מיוודר בסופו של דבר זה החמקנות שלו, יותר מאשר כוח המכה שלו, הוא בטח לא יכול לתת אגרוף חזק יותר ממגרגור, לא רק בגלל הגיל, אלא כי כוח מעולם לא היה הפורטה של מיוודר.
וצריך גם לומר שמקרגור גדול ממיוודר.
גדול ממיוודר. צעיר ממיוודר.
הוא יקבד ממנו בכ-7 קילוגרם בזירה.
נכון, נכון, אבל מיוודר הבטיח שבקרב הזה, כי בכל זאת הצדיק הזה יודע את נפש בהמתו, אנחנו הבהמות לצורך העניין, שיהיה ברור. בכל מקרה, הוא הבטיח קרב יותר אגרסיבי, אני מאוד מאוד מקווה שהוא יישם את זה, אבל בניגוד לקרבות קודמים שבהם החמקנות הזו ביאסה, נגיד מול פקיאו ומול קנלו, במקרה של קונור מגרגור, אני חושבת שדווקא יהיה בזה סוג של צדק פואטי, כי זה להראות למגרגור שעם כל הכבוד לך, הסטרייקר הגדול מה-UFC, אגרוף בסופו של דבר זה היט, don't get hit. כן. ה-don't get hit חשוב לא פחות מההיט. להראות ללוחם UFC, ובואו נודה באמת, הקרב הזה כבר הפך להיות מזמן מקרב של שני אנשים, לקרב של שני מחנות, מחנה ה-UFC מול מחנה אוהדי האגרוף, להראות לו שבסוף באגרוף להתחמק בסנטימטר חשוב לא פחות מלדעת לדייק את המכה, גם לכך שכדאי ללמד.
אני רוצה להוסיף על זה רק שני דברים, שאתמול המנטרה של מיוודר במסיבת העיתונאים, המנטרה החוזרת שלו, והוא נשמע היה קצת כמו קונפיציוס, לאורך כל מסיבת העיתונאים אתמול, שהוא מאוד קונפיציוס, קונפיציוס של האגרוף, הוא מאוד שקט ושלם עם עצמו, ופיקח על הכל מלמעלה, והוא הגיע בזמן, והוא נזף במקרגור שלו, הגיע בזמן, המנטרה שלו על מקרגור הייתה, אתה יכול לתת מכה, אבל תזכור שבמשחק הזה אתה מוכרח להיות מוכן לקבל בדיוק את מה שאתה נותן. במשחק הזה אתה לא יכול רק לתת ולא להיות מוכן לקבל את מה שאתה נותן. והוא כל הזמן הסתכל על מקרגור וחזר על המשפט.
הוא מתכוון למכות החזר? או שהוא מתכוון לדעתך היד שלך תישאר באוויר?
הוא מתכוון בלוחמה הפסיכולוגית שאנחנו מכירים של רגע לפני הקרבות, וזו לוחמה פסיכולוגית אמיתית, להגיד למקרגור, אתה הולך לחטוף מכות מאוד רציניות, כי כולנו ראינו ביחד את מקרגור מול ני דיאז בקרב הראשון, והיו שראו שם את מקרגור סוג של נשבר מנטלית, אני לא הייתי בתוך הראש שלו, אני לא רוצה לתת כאן ניתוחי יתר, אבל אין ספק שמקרגור מאוד התקשה מול ני דיאז בקרב הראשון ביניהם. לני דיאז דרך אגב יש ידיים נפלאות, אבל הוא לא מתאגרף, הוא לא יודע לזוז, הוא שטוח עם הרגליים על הקרקע, ואם הוא יסתבך ככה עם ני דיאז, אולי מה שמיוודר אומר לו, תשמע, כשאני אתחיל להרום עליך את הידיים שלי, אני לא ני דיאז.
דווקא מהאיום הזה, במקום מגרגור הייתי פחות מפחדת, אין ספק של מיוודר יש יכולת לשתות ביריבים שלו, לשחק כן, להם
כי,
עם המוח.
כי זה מה שהוא עושה, כאילו,
זה מה שהוא עושה, זו המומחיות שלו, כן. הוא יודע לתסכל את היריב שלו, ולגרום ליריב שלו לעשות שטויות.
דרך אגב, גם מקרגור.
כן. נכון.
בעולם שלו.
אבל with all due respect, פה באמת נכנס עניין הגיל. באגרוף הרי אפשר לשרוד בזירה גם אחרי גיל 40, ואפשר אפילו לשרוד בכבוד. עיין ערך איוונדר הוליפילד בשלבים מסוימים של הקריירה שלו.
אבל זה ג'ורג' פורמן, ברנרד אופקינס,
עד 50 אפילו. כן, טוב, זה היה כבר מביך, אין ספק. אבל יש חשיבות מאוד גדולה בדיוק בעניין הזה של הלוחמה הפסיכולוגית לגיל ולניסיון. מייוות'ר ראה את כולם בזירה, הוא יודע לשבש את המחשבה של כולם, היו לו יריבים לא פחות שחצנים ממגרגור, היו לו יריבים לא פחות קשירים, חזקים, צעירים, נבונים ממגרגור, את כולם הוא שבר.
כן. מה שכאילו יש למגרגור זה את הנעלם הגדול, לא ראינו אותך מעולם בקרב אגרוף, אז הוא מגיע... כשלכל שאר היריבים היה את הביטחון העצמי הגדול, היה להם גם קריירה מאוד מפוארת, אבל ידענו בדיוק מה הם יודעים לעשות. כאן הוא בא עם סוג של ביטחון עצמי, בא בן אדם אומר לך, אני יכול לעשות את זה, ואין לנו שום הוכחות, שום דברים להראות ולהגיד שלא. כמובן שאין לנו גם דברים לראות.
היה לנו כל מיני סרטונים כאלו ואחרים, אבל... אגב, אני רוצה לסכם שנייה את הדיון הכלכלי שהתחלנו. אז הכנסות לפי הערכות של MMA מניה,
הם שייכים ל-SB Nation,
הם בסדר. הפייפרוויו זה 700 מיליון דולר הכנסות, כרטיסים 73 מיליון דולר, לא מכרו את כל הכרטיסים אגב, אם אתם ממש רוצים, יש לכם זמן.
וואלה, כי אני כבר הבנתי שגם ספסרים התחילו לעבוד.
זהו, לא, אז יש לגבי הכרטיסים.
אז שנייה, זכויות שידור לחול, שזה יחסית חדש, כי בדרך כלל הכל מסתמך על השוק האמריקאי, ה-35 מיליון דולר.
זה 34 מיליון דולר מספורט אחד דרך
אגב. כן, הבנתי את זה שזה...
רק הכנסות שלנו מתוך זה, זה הרוב, חלק אדיר.
חסויות 28 מיליון דולר, מחירות מזון בארנה 15 מיליון דולר, כי זה בעצם ערב שלם עם המון קרבות והרבה אוכל שיוכלו שם כמו אמריקאים. כרטיסים קרובים לזירה 7 מיליון דולר, זה כבר ה-sold out, כלומר אין פה זה, ומחירת מרצ'נדייז 2 מיליון דולר. הייתי ב...
רק 2 מיליון במרצ'נדייז? באמת, זה נמוך יחסית.
לא, זה המון כסף, 8 מיליון דולר במרצ'נדייז.
בחולצות זה הרבה כסף.
אני רוצה טישרט של מייוות'ר וזה.
לא, אבל אנחנו מדברים על היום קרב.
יכול
להיות ש...
לגבי ה-700 מיליון דולר, זה נשמע לי הערכת יתר. 700 מיליון דולר אומר למעשה ש-7 מיליון אמריקאים יקנו את הקרב הזה, ב-100 דולר כל אחד.
5 מיליון, ומן הסתם לא כולם ב-100 דולר.
עד היום של פייפרוויו בכלל, כל סוג של פייפרוויו, WWE, UFC, אגרוף מחזיק, אני חושב, את 5 המקומות הראשונים, מקום ראשון בפער ענק, מייוות'ר פאקיאו, עם 4.6 מיליון צפיות, כולל קנדה.
בפעם האחרונה שבדקו, ראו 5.3 מ-MMA, והם אומרים שזה יגיע ל-7.
אז יכול להיות, אני חושב שזה יכול להיות, יכול להיות, אני חושב,
יש עניין פסיכי בזה.
עפים מספרים באוויר, אף אחד לא יודע את המספרים המדויקים. בואו נצא מנקודת ההנחה שברור שמייוות'ר לא היה נכנס לזירה בלי שמובטח לו לפחות 100 מיליון דולר לכיס שלו.
הוא מדברים על 230 מיליון דולר.
לא, אז מייוות'ר רווח בין 200 ל-400 מיליון דולר. הערכות האלה שמדברים על 5.3 מיליון זה כרגע סקר, לוקח כמה ימים אחרי המשדר, עד שהאמריקנים יודעים לפרוט לך את הנתונים האמיתיים של כמה פייפרוויו זה מחר. אני לא אפול מרגליים אם זה יעשה 7. אני גם לא אפול מרגליים אם זה יעשה הרבה מתחת משהו כמו 2 מיליון. זה דרך אגב 2 מיליון צפיות, זה המון, המון לכל פייפרוויו אחר. זה אנחנו מדברים על מספרים של אוסקר דה לה הויה מול מייוות'ר, דברים כאלה. ולגבי הכרטיסים באולם, זה האירוע הכי יקר בהיסטוריה של וגאס. הערך הנקוב...
זה יהיה בטימובייל ארנה, שהיא טיפה יותר גדולה מה-MGA, שזה המקום שבדרך כלל לא עושה...
מערך את מייוות'ר, אתמול הם גם, כן, מאוד פרגנו
ל-MGA. מייוות'ר, מתי בפעם האחרונה הוא נלחם מחוץ וגאס?
מחוץ לווגאס?
בניו יורק היה לו...
לא,
לדעתי זה גם כן
לפני... 20 שנה בערך. לפחות מ-2005 הוא נלחם בווגאס.
בעיקר בווגאס, אבל גם בניו יורק היה לו בזה, ב...
מדיסון סקואר?
מדיסון סקואר גארדן.
וצריך להגיד שזה יתרון ביתיות משמעותי.
כי זה בן אדם...
מקרגור נלחם בפריז, אבל... מקרגור נלחם בווגאס המון, ומקרגור הולך... תקשיב, האירים, הקהל האירי, בתור אוהדי קרבות, אנחנו מדברים על מטוסים וספינות, שזה ההגירה האירית השלישית לאמריקה.
סגרו להם מסכי ענק במסעדות וברים.
כן, והפעם זה בלי תפוחי אדמה ובלי כלום.
סדרו להם מסכי ענק במסעדות וברים אירים בווגאס. יש לי תחושה שהקימו מסעדות וברים אירים נוספים בווגאס, כדי שאפשר יהיה לשים שם מסכי ענק ולגבות עוד כסף על הדבר הזה.
הוא קודם כל, הוא מייצג את ה-4 מיליון אירים, כלומר, אין פה, זה קרב אירלנד נגד ארצות.
מול ארצות הברית, זה גם מהרבה בחינות קרב טראמפ מול לא טראמפ.
אני לא יודע את זה
אולי בעל כורחו, אני לא אומר שזה בכוונה, ואני לא אומר שמקרגור לקח את זה בכוונה, אולי זה בעל כורחו, אבל זה מעדד היטב.
שנייה, אז בוא, כי נגעתי על זה וקראתי המון דברי ביקורת גם בניו יורק מגזין, וכתבו מלא דברי ביקורת שזה בעצם הקרב שמסמל את התקופה הנוראית הזאת בארצות הברית, של מתח עצום בין הלבנים לשחורים, שמקרגור הוא בעצם שואב המון אנשים מה-WWE שכועסים על זה שהלוחמים שלהם כבר לא יכולים להגיד ביץ' ובעצם זה לא מסמן שחורים מול לבנים, כמו שזה מסמן את התקופה המאוד מגילה הזאת בארצות הברית, שכאילו הפוליטיקלי קורקט עלה.
דבר ראשון, אני לא הניו יורק מגזין, אבל זה מסמל שחורים מול לבנים. הטוויטר מלא בלבנים, כמו במידה מסוימת, כמו שטראמפ אמר את מה שאמר אחרי הדריסה בצ'רלוטסוויל, ואחרי זה היו, אני לא מתייחס כרגע לדברים שלו, אבל היו המון נאו-נאצים וגזענים לבנים שרחבו על הדברים שלו ואמרו, הנה הוא מייצג אותנו. באותה מידה יש המון כאלה שאומרים עכשיו, הנה מקרגור מייצג אותנו. מקרגור כמובן מעולם לא התייחס אליהם, אני לא אומר עליו שהוא גזען או שום דבר כזה, אני אומר על מי שרואה בו את נושא החרב. מייוודר אמר במסיבת העיתונים הראשונה או השנייה, מקרגור קרא למייוודר בוי, כחלק ממשפט שאם אני משמע לכם אותו עכשיו, אתם אומרים, אוקיי, רוב הסיכויים שזה תמים. כמובן ש...
מייוודר קרא למקרגור בשמות גרועים לא פחות.
כן, אבל לא שמות גזעניים. ואז התחילה...
איזה גזענות אתה יכול להפגין כלפי לבן.
ואז התחילה... זה אוקיי, אבל אז התחילה...
הוא קרא לו ליטל ביץ'.
נכון, ואז התחילה השאלה, האם זו הייתה גזענות או האם זה היה תמים. כרגע, כמובן, ברגע ששאלו את השאלה הזאת, אז המון white supremacists אמרו, רואים, הנה הרמיזה של מקרגור עולנו, אנחנו בצד הזה, הלבן הגדול שהולך להביס את השחור הזה. מצד שני, מייוודר, שהמון שונים אותו בארצות הברית, אמרנו שהוא מחר 4.6 מיליון מול פאקיהו, המון מזה זה אנשים ששילמו 100 דולר כדי לראות אותו חוטף מכות מפאקיהו והתאכזבו. המון מהקהל הזה הוא עכשיו בעדו, הוא פתאום מאחורי מייוודר, הוא סלח לו על כל הפשעים שלו, נשים בעדו, נשים שחורות, לא, למה?
חשוב להדגיש שמייוודר היכה בערך כל חברה שהייתה לו.
הוא שם פעם אחת בדחיפת אשתו.
לא, דחיפת אשתו, לא נכנסים לכלא על לדחוף אישה, נכנסים לכלא על מכות אישה.
סליחה, שופטת בית משפט בנבדה.
זו שדחתה לו את הכניסה לכלא.
דחתה לו את הכניסה לכלא.
אני לא אומרת שאין נשים מטומטמות, אני רק אומרת שגם מטומטמות לא צריכות לחטוף מכות.
לא צריך לדחוף
אותו. יש לו עבר אלים.
נכון, אין ספק.
מן הסתם הוא מתגרף, אבל לא, יש לו עבר אלים מול נשים.
אלה הנוקאוטים היחידים שהוא הכניס בעשור
האחרון. כל הנשים השחורות נמצאות עכשיו מאחוריו, כי פתאום יש איזושהי תחושה של הנה, גם תראו מי זה מקרגור.
אגב, מקרגור גם קרא לספרינג פרטנרס השחורים שלו, דנסינג מנקיז, משהו כזה, כלומר היה איזה משהו כזה.
אפילו צריך לחמוק ממני, יכול להיות, אבל תראו מי זה מקרגור. מקרגור זה בן אדם שבא, מלא בביטחון עצמי, יש לנו היום נשיא אמריקני כזה, ללא שום ניסיון בתחום, יש לנו היום נשיא אמריקני כזה, אומר, תאמינו לי, אני יכול לעשות את זה. המון אנשים,
יש לנו נשיא אמריקני כזה,
המון אנשים הולכים אחריו,
והוא יקשל, כמו הנשיא האמריקאי.
נראה בשבת.
מבחינתו, it's a great success.
וזה נותן לנו כאן באמת איזו תמונה של המון קהל שאומר, אוקיי, הנה הטראמפ שלי והנה לא טראמפ שלי. אני כבר ראיתי איזה חבר אמריקני בטוויטר, הוא כתב, תבינו באיזה עולם נחיה אם מקרגור ינצח. אנחנו חיים בעולם שבו אלפי ילדים יגידו לך כל רגע שה-UFC ניצח את האגרוף. אנחנו חיים בעולם שבו המאמרים הכי נוראים יחשבו שהם גאונים, ושברנדן שואב, שהוא פרשן UFC, לשעבר לוחם UFC, הוא הפרשן הכי גאון בעולם. ברנדן שואב הוא לא הפרשן הכי גאון בעולם.
הוא היחיד שבעצם שאמר שמקרגור
הולך לנצח. הוא לחלוטין, כל הזמן אומר מקרגור.
אגב, מישהו כתב בטוויטר, שאם מקרגור מנצח את מייוודר באגרוף, הוא צריך לאתגר את רוג'ר פדרר למשחק טניס.
זה קרוב לשם, רק שבטניס אין נוקאוט, וזה מה שכאילו משאיר למקרגור כאן את הפתח. מישהו ענה
עדיין אין נוקאוט בטניס,
חכה,
אם מקרגור נכנס
ומישהו עונה לבן אדם הזה, חכה. וזה לא רק זה שהפרשנים הגרועים יחשבו גאונים והמאמרים המטיפשים יחשבו גאונים, טראמפ יישאר נשיא לנצח או אנשים כמו טראמפ, כי זה בעצם מחזק את העולם המשונה הזה שוכרים בו, שבא בן אדם, אומר, אוקיי, אני עושה משהו, מקבל על זה המון כסף, המון צופים, וזה מצליח לי.
זו הפרזה כמובן נורא אינפנטילית, אבל, של האוהדים, אבל באמת אי אפשר להתעלם בסוציולוגיה של הקרב הזה, מה-wishful thinking האדיר של אוהדי ה-UFC, לא כולם, אבל אולי הצעירים יותר.
אוהדי מקרגו, אוהדי מקרגו.
יש, כן, מקרגו,
אבל... גם ב-UFC יש את אוהדי מקרגו.
נכון, נכון, אבל האוהדים האלה של ה-UFC, של מקרגו, גם ספציפית ב-UFC, בוא נגיד שהם כמעט היחידים שטוענים שיש למקרגו איזשהו סיכוי, ונראה שהם רוצים את הקרב הזה, לא רק כי הם מאוד אוהבים את מקרגו באופן אישי, אלא זה סוג של רגשי נחיתות כאלה שלא ידעתי שקיימים בכלל אצל אוהדי UFC, כי כל הזמן שמעתי את העליינות שלהם על האגרוף, איזה סוג כזה של רגשי נחיתות של בואו כבר נהרוג את האמא הישנה הזו, האגרוף, ונשליט סוף סוף סדר חדש, הילד הזה, ה-UFC, ישתלט סוף סוף על העולם, וידיח סופית את האגרוף, שמספידים אותו כבר כל כך הרבה שנים, כן? אבל עדיין חי.
אגב, אני חושב שאחד מהדברים שיצאו מזה, זה שאנחנו נראה יותר קרבות UFC גרוף, כי אנחנו רואים שכבר אנטוני ג'ושוע, אלוף העולם במשקל כבד, אמר, יהיה מעניין מאוד להילחם נגד UFC, גם קנלו אמר שהוא היה שמח להילחם נגד...
תראה, זה מאוד תלוי איך מקרגור ייראה. אם מקרגור ינצח, אז בכלל, אנחנו דיברנו על כמה הסיכויים נמוכים, אבל תחשבו גם מה נמצא על המוזניים. אם מקרגור ינצח, אז הוא אל מחר, הוא התת הכי גדול אי פעם בכל דבר. אם הוא יפסיד בצורה נורא מביכה, אז גם ה-UFC חטף על האף רגע אחרי שג'ון ג'ונס, הכוכב השני שלהם, תפסו אותו על סמים בפעם 2000, אז גם ה-UFC חוטפים על האף, גם אמרנו על הקאט המשוגעת הזאת שהולכת אחרי מקרגור באש ובמים, תחשבו את השמחה לעד שלהם פתאום, איך התהפכו עד הרונדה ראוזי, אז איך הם התהפכו על מקרגור אחרי שזה יקרה, מצד שני אם הוא יצליח, ואתה יודע מה, אפילו לא יצליח לנצח את מייוודר, אם הוא ייראה בסדר, אם זה לא יהיה מאוד מביך, אז כן, הרבה לוחמי UFC אחרים, הרי בסופו של דבר, מקרגור אומר שהוא מייצג רק את עצמו, לא רק את ה-UFC, אבל אינוי כמובן צודקת, אוהדי ה-UFC לא אכפת
הם
להם.
הם רואים בו בשר מבשרה.
יותר מזה, הוא מרוויח כסף ל-UFC, כלומר, נכון. הוא נלחם שם תחת המותג של
UFC. נכון, וגם ה-UFC קיבלו ביטוח של 25 מיליון דולר, שהולך מהקאט שלו, למקרה שהוא, אתה יודע, גם למקרה שהוא יובח קשות, הם הפסידו כאן כוכב, או לפחות הפסידו לגיטימיות מסוימת של כוכב, הם קבלו 25 מיליון דולר, איך שלא תהפוך את זה, למרות שזה כסף מאוד קטן בסכומים שאנחנו מדברים עליהם, אבל הם צריכים את זה, ה-UFC נמכר לאחרונה, לא ניכנס לכל ה... עניין הזה, אם מקרגור יציג תצוגה יפה וגם יפסיד, אז יש לנו פתאום מקרגור מול מליניאז'י באגרוף, שכבר התחילו לחמם את זה על אש קטנה שהולכת ומתגברת, וגם אתמול במסיבת העיתונאים היה להם ריב, ולפני יומיים היה להם ריב, יהיה לנו לוחמי אולי אגרוף, לא מייוודר שהוא כבר בן 40 וגם הוא מתגרף ברמה חבר, והוא גם, מייוודר הוא כולו בנוי לאגרוף, הוא מנצל את חוקת האגרוף עד המילימטר האחרון, אבל אולי מתגרף עם אחרים,
עורך דין עם כפפות,
תשמע, הוא קוסם, הוא מתגרף ענק.
לא, אבל הוא יודע, ברור,
אבל הוא יודע, הבנתי מה אתה אומר, זה גם נכון.
בוא נדבר טכנית, יש הרבה ממים על זה שמקרגור, כל מי שאומר שמקרגור יש לו סיכוי, אז טיירון לניסטר נותן סטירה לג'ופרי, לא, זה לא יקרה, שקט, זה לא יקרה, זה מהצנה הזאת,
זה גיף מצוין,
גיף מצוין, אוקיי, אני לא חושב שיש לו סיכוי באמת, בגלל שאיגרוף זה... בוא נגיד, אם היה מכות בבר, אז הייתי הולך עם מקרגור. כן, כאילו, ואני חושב שגם מקרגור אמר שכאילו, אם זה היה straight fight, אז אני הייתי מנצח, ואתה יודע את זה.
זה חלק מהשיטת לוחמה הפסיכולוגית של מקרגור, זה לצורך העניין מה שנותן כאילו למקרגור כאן את הלגיטימיות שלו.
אני חושב שגם, אני לא חושב שיש איזשהו, כאילו, אתה רואה את הגודל שלו, את היכולות הטכניות שלו עם הרגליים, וזה, אני לא חושב שבאמת...
זו נקודה באמת שלא שמים עליה מספיק את הדגש, שמקרגור, בסוף אנחנו הרי פה בקרב אגרוף, אין שימוש ברגליים.
כן.
ומקרגור, עם כל הכבוד לכוח הידיים שלו, השתמש גם לא מעט ברגליים, דבר שאסור יהיה לו לעשות במקרה הזה. גם... הוא מאבד יכולת מאוד מאוד משמעותית, זה כמובן בהנחה שהוא לא יעבור על החוקים.
כן.
אני עוד לא ראיתי אותו נכנס לשני
מספורטים. מה הסיכוי שהוא מראה ביתה?
הוא הפסיד המון כסף. לא, אבל הוא הפסיד המון כסף. הוא חותם על חוזה נפרד.
אם הוא עושה הטעיה,
אסור לך, תשמע, יש למשל את מכת הסופרמן המפורסמת של ה-MMA, אם מי שלא מכיר אותה, זה מכה שבה אתה קופץ קדימה קצת כמו סופרמן, היא נקראת בגרוף תאילנדי, היא נקראת קוברה פאנץ', ואתה מזנק באוויר עם האגרוף האחורי שלך בדרך כלל על היריב. ואז שאלו, האם למקרגור מותר לעשות את זה באגרוף? ומייוודר אמר שיעשה סופרמן פאנץ' ובוא נביא מכפפות יותר קטנות ומה שאתם רק רוצים. מותר לך לעשות סופרמן פאנץ' לפי חוקת האגרוף, אבל הסופרמן פאנץ' מתחיל בדרך כלל בהטייה קטנה של בעיטה, ואז בזמן שאתה מסתכל על הבעיטה, אתה קופץ למעשה על הרגל, אתה מדלג על הרגל השנייה, ונותן את הסופרמן פאנץ'. את החלק הקטנטן הזה של ההטייה עם הרגל, אסור יהיה למקרגור לעשות. אם הוא יעשה את זה פעם אחת, הוא יקבל עזרה. אם הוא יעשה את זה פעם שנייה, פעם שלישית, הוא ודאי, הוא יכול להתפסל. ולקפוץ באוויר מול מתגרף, שזה מה שהוא עושה, הוא מתגרף. אם מישהו ראה את הקרב בין אנדרי ארלובסקי לפדור מיליאננקו בזירת אפליקשן לפני כמה שנים.
אני בטוח שכל המאזינים
ראו אותו.
זה לא, זה לא נכון, אבל ארלובסקי פירק שם את פדור מיליאננקו. פדור מיליאננקו, שהיה נחשב אז הגדול ביותר במשקל הכבד ב-MMA, פשוט פירק אותו ועמדנו בפני סנסציה, ואז ארלובסקי רצה לסיים את פדור, והוא קפץ באוויר, אני כבר לא זוכר אם זה היה בשביל לעשות מכת סופרמן או בשביל ברך בקפיצה, ופדור פשוט פתח את העיניים גדול, ראה אותו באוויר, אמר הטיפש הזה באוויר, נתן לו מכה והוא נשכב, כי מישהו שבאמת יודע להשתמש בידיים כן. שלו, שזה מה שהוא עושה, לקפץ מולו באוויר, כשמותר להשתמש רק בידיים, אני לא אומר עם בעיטות מעורבות, משחק אחר, אני חושב את זה בצד. מקרגור בסופו של דבר לקח את ה-40 מיליון דולר שהוא שווה, ובא לבית של בעל הבית, של מי ששווה 400 מיליון דולר, דיברנו הרבה על היריבות בין ה-MMA והאגרוף, בסופו של דבר כשמקרגור רוצה להוכיח את עצמו, הוא הולך למקום שבו הכסף הגדול, מהרבה סיבות, לא ניכנס שוב לכל הסיבות, אבל וזה האגרוף. וכאן הוא ישחק על פי חוקי האגרוף, כי אם לא הוא יפסיד המון כסף.
תראה, מקרגור כן ייקח קרב שהוא עלול להפסיד בו. כי ההכנסות מספיק גבוהות במקרה של הקרב הזה, כדי שזה יהיה לו משתלם. מייוודר לעולם לא ייקח קרב שהוא יפסיד בו. והוא יודע להעריך את הסיכויים שלו מספיק טוב, כדי שנסמוך עליו, למרות שאתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים, גם בנועדי האגרוף, גם אני, שמאוד היינו שמחים לראות את מייוודר מפסיד, לא אכפת לי למי, זה יכול להיות למקרגור, זה יכול להיות לזקנה ברחוב, whatever, העיקר שיפסיד כבר פעם אחת, אבל אנחנו...
אני חושב שבר גפן ואני הפסקנו להמר נגד מייוודר, כשהוא נלחם מול ג'ינג'י בן 21.
זה היה רגע מכונן.
בוא נזכיר את הקרב הזה.
2013.
כן, מייוודר בעצם... מנצח את המתאגרף היחיד, כאילו שהיה עוד איזה סיכוי שהוא ינצח
בערך,
אותו, כאילו...
בערך, לא...
קנלו שקל כמעט גדול. כמו מקרגור, היום הוא שוקל יותר ממקרגור, אבל אז הוא שקל משקל, כמעט כן. כמו מקרגור, כי היה חטיבת ביניים, עשו שם משקל ביניים, הוא שקל כמעט כמו מקרגור, הוא היה חזק, צעיר, כוחני, זה לא היה כל כך הניצחון של מייוודר, הניצחון של מייוודר, אוקיי, מייוודר עשה שם, ראית שהבן אדם עושה מה שהוא רוצה, זה לאו דווקא היה מאוד יפה.
זהו, שהיה, בדיוק דיברתי על זה אתמול עם רב, היה איזה שלב בסיבוב השני או השלישי, אנחנו שידרנו את הקרב הזה בספורט אחד, היה איזה שלב בסיבוב השני או השלישי, שאחרי, אתה יודע, עשינו בילדאפ לקרב הזה, התפללנו, קיווינו, שידרנו,
אני אמרתי על קנלו.
גם אני, באמת חשבתי שיש סיכוי שם. בערך בסיבוב השני, כשאתה רואה את קנלו מתרוצץ בזירה ולא מצליח להגיע למייוודר, פתאום נופל לך הסימון, זה מה שמפריד נערים מגברים. קנלו פתאום בזירה היה נראה כמו ילד מתוסכל שרץ אחרי אבא שלו ולא מצליח להשיג אותו.
מייוודר הצליח איכשהו גם לא להילחם איתו, לא להילחם איתו, לברוח ממנו לצורך העניין, וגם לקרוא אותו באגרוף באותו זמן.
כי כשהוא הגיע אליו, הוא כן נתן לו מכות חזקות.
הוא לא הגיע אליו בכלל,
כשהוא התקרב מספיק, הוא כן נתן לו מכות חזקות, אני זוכר את הקרב.
מה אתה עושה הרי באגרוף כשאתה בוקסר פאנצ'ר, או היום מייוודר הוא פחות פאנצ'ר, אבל הוא בהחלט עדיין בוקסר, אתה זז, זז, זז כשהיריב שלך רודף אחריך, מגיע לאיזה משבצת שנראית לך טוב, נוטע את עצמך בקרקע בדיוק מספיק זמן כדי להוציא את המכות שלך, את הרצף שלך, ואז אתה זז עוד פעם, וכשהיריב רוצה להגיב לך, אתה כבר לא שם, ואז הוא עוד פעם צריך להתקייל לכיוון שלך ולחפש אותך.
עכשיו, זה... במקרה של מוח צעיר כמו קנלו אלוורז, שלא מנוסה בסוג הטקטיקות האלה.
אגב, ג'ינג'י, לא מורות השם.
אגב, ג'ינג'י, כן, אם אתה במקסיקו ואתה ג'ינג'י, כדאי שתדע להרבית.
כן.
אז במקרה הזה... אתה ממש יכולת לראות את התסכול הולך ונבנה אצל קנלו, שגם אמר בסיום הקרב, לא הצלחתי להגיע אליו מספיק פעמים, האיש הזה יכול לעשות מה שהוא רוצה בזירה, ותשמע, גם הפעם יהיה לנו ג'ינג'י צעיר, שמגיע עם אולי פחות אגו, יותר אגו מקנלו אלוורז, אבל...
הוא נראה לי אדם צנוע איזשהו... קנלו דרך אגב, בהערת ביניים.
כן, צנוע.
צנוע בדרכו יודע, של אלוף עולם אגרוף.
ביחס לפלויד ומקרגור, אתה יודע, הוא נזירה.
מוחמד עלי נזירה, מוחמד עלי ב-1969 הוא נזירה.
בן אדם שכל חייו, בניגוד למקרגור, קנלו כל חייו התכונן לקרב הזה. כל חייו.
כן.
ו... הוא בנה את עצמו לקראת הקרב הזה, הוא עבד עם כל מה שצריך לעבוד כדי לנצח את מייוודר, והוא לא הצליח לדגדג אותו אפילו.
וכאן אני רוצה רק להזכיר גם את פרדי רוץ', המאמן שהשנים האחרונות שלו הוקדשו למעשה למצוא, הוא גידל וגידל לוחמים, הוא יותר לוחמים ברחבי העולם, שהוא חשב שיש מני פאקיהו ואנדרי, את מי הוא לא שלח על, על, על מייוודר? את קוטו, החניך שלו הידוע.
דווקא קוטו היה יחסית טוב.
קוטו היה לא רע, אבל אף אחד מהם לא באמת
לא דגדג.
אוקיי. אז נחזור לשאלה המקורית. אוקיי, איך, קודם כל גם המאמנים של מקרגור, הם אף לא ימנו בקרב אגרוף.
מקרגור טוען שזה יתרון עבורו.
כן.
הוא יטען גם שהוא יבוא עם עקבים, זה יתרון.
אני גם אוהב את איך שהתחזיות שלו הולכו והתקצרו, שלו ושל המאמן שלו, זה בהתחלה היה, אני אנצח אותו, אחרי זה אני אתן לו נוקאוט, אני אפיל אותו בשישה, סליחה, זה בכלל התחיל אצל קונן, מה אכפת לי, אני ארקוד איתו 12 סיבובים ואני אפסיד. אני אנצח אותו, אני אתן לו נוקאוט בשישה, בארבעה. עכשיו, ברעיון האחרון עם המאמן שלו, זה כבר היה, אני לא אופתע אם תוך 10 שניות מייוודר על הרגליים. לדעתי אנחנו כבר בשלב, בזמן שהקלטנו כאן, הם כבר מדברים על זה שמייוודר ייפול לפני הקרב.
מייוודר בכלל עם קאט הרגל בהליכה לזירה.
מהמחשבה.
שאלה, אבל מה, איך בכל זאת יהיה לו סיכוי לנצח את מייוודר? מה הוא כן צריך לעשות? כלומר, איך...
להביא אקדח.
לא, אבל אוקיי, טראמפ לא קיבל סיכוי, אנחנו כבר בהשוואות, לא קיבל סיכוי, איכשהו הצליח... אם זה אסטרטגית או בהצלחה כבירה של המזל, נצליח לנצח את השלוש סטייטס האלה, ועשה נוקאוט לזה.
ברור לנו שמגרגור לא יכול לנצח בנקודות, מכאן שהוא חייב נוקאוט. והוא חייב נוקאוט גם יחסית מוקדם, כי ככל שעובר הזמן, מייוודר לומד אותו בתוך הזירה, ומייוודר לומד מאוד מהר. אז ברור שכדי לנצח, מגרגור חייב נוקאוט, והוא חייב אותו בסיבובים הראשונים. עכשיו השאלה, איך הוא יכול להצליח להגיע לפנים של מייוודר, כי אם הוא רוצה להתחיל לעבוד מהגוף, זה ייקח לו יותר סיבובים מזה. איך הוא יכול להצליח להגיע לפנים של מייוודר? אני לא מצליחה לראות...
מייוודר כמעט לא קיבל מכה בפנים במהלך הקריירה שלו. כאילו, היה לו כן... אני לא זוכר נגיד איזה...
היה לו מול קוטו.
מול קוטו, נכון. מול קוטו הצליח להגיע. אגב, קוטו אומר שיש לו סיכוי למקרגור.
מייוודר 4 פעמים, כן, מיידנה היה 4 פעמים, הוא חטף מכה שגרמה לו...
לרגליים לראות.
לראות מעט, לזעזוע קל. הפעם הראשונה הייתה ב-2005, אם אני זוכר נכון, לפני הקרב של גאטי, אני לא זוכר כרגע את שם היריב. הפעם השנייה הייתה כמובן מוזלי, פעמיים, פעם השנייה והשלישית, מוזלי פעם אחת עם ימנית מופלאה.
שעכשיו מוזלי אומר שיש למגרגור סיכוי.
ואחרי זה עם שמאלית, עם שמאלית פחות טובה, אבל עדיין שמאלית טובה.
מעץ לא איך להגיע על סמך הניסיון
שלו. בסוף הסיבוב, צריך כמובן להגיד שמייוודר ניצח את כל הקרבות שאני מזכיר. והאחרון שזעזע אותו קצת פחות היה מרקוס מיידנה הארגנטיני, שנתן לו קרב נפלא במפגש הראשון ביניהם.
פחות בשני, וזה בדיוק העניין ש...
מייוודר לומד אותך, ברור גם שהיתרון ילך לקרא, לטובת המומחה ככל שהקרב יתקדם, גם מקרגור יש לך את הכי הרבה אומפ ביד שלך עם תחילת הקרב,
נכון.
בסיבור חמישי ושישי אחרי נראה... שמייוודר יעבוד לו על השרעפת.
בדיוק, זה... אם אנחנו נראה את הקרב הזה מגיע לאמצע שלו כזה, מהסיבוב החמישי השישי, אתה תראה צלילה ביכולת של, בסיכויים של מגרגור.
אני מסכים עם כל מה שברגפן אמרה, ואני רוצה עכשיו להמשיך אותה ולהגיד כאילו, אוקיי, בוא ניתן בכל זאת כמה פתחים למגרגור. איך הוא יכול לנצח? נראה לי שלשם כיוונת דסקל.
כן, בגלל שאנחנו באמת עוד מעט מסיימים. יש לנו 10 דקות.
אני משאיר לו כמה פתחים, אבל אני קודם מסייג ואומר שלדעתי הסיכויים של... מייוודר, סליחה, שמקרגור מגרדים את האחוז מלמטה, אם אנחנו...
צריך רק מכה אחת טובה.
נכון, אבל עדיין, הם מגרדים את האחוז מלמטה, אני קודם מסייג ואומר, גם אם אנחנו, מחשיבים נוקאוט, אם אנחנו מחשיבים חתכים, פציעה של מייוודר, זרקור שיפול לו על הראש באמצע הזירה, קצת פחות מהאחוז אני נותן, עדיין, ואני מסכים כמובן עם לינוי, שלא יהיה, אין לנו סיכוי להחלטה לטובתו של מקרגור. זה גם לא, זה גם לא נכנס לשיקולים כאן של האחוז. יש באמת יותר סיכוי שזה יסתיים בניצחון של מקרגור מזרקור על הראש של מייוודר, מאשר בהחלטה למקרגור שהוא נצח ממש באגרוף את המתגרף הטוב של דורנו, לפחות עד לפני שנתיים. אבל הנה כמה פתחים למקרגור, כמה וואט איפים. שוב, אני לא חושב שזה מה שיקרה. מייוודר מזלזל מאוד ביריב שלו. לדוגמה, הוא עולה מזלזל, הוא אומר מי זה הוא שעכשיו גירדתי פה מהעולם ה-UFC, מה פתאום הוא נכנס איתי, ואז מקרגור שולח את השמאלית הטובה בחיים שלו, בדיוק כשמיוודר ממצמץ ועושה שלום ל...
עשה את זה פעם בקרב UFC.
היו כמה פעמים שאנשים...
לא, שהוא הפיל אותו בעשר שניות הראשונות, הוא ניסה, הוא הצליח לתת מכה למקרגור, אבל מקרגור נתן לו אחת ללסת.
אתה מדבר על ג'וזה אלדו. בקרב האליפות על המשקל נוצה.
הוא פשוט הפיל אותו, ואז...
אז זהו, זה עוד סיבה שאני חושב שזה לא יקרה. א', כל האגרוף הוא ענף שהוא בעיקרון, יש לי המון אהבה ל-MMA, אני לא אומר שום דבר על MMA, מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל כל האגרוף הוא בעיקרון ענף מעט יותר מחושב מ-MMA, והסיכוי שיקרה למה שקרה לאלדו, הנפלא, שלדעתי הוא עד היום לוחם טוב ממקרגור, עזוב את מה שהיה בקרב ביניהם, ברור שמקרגור ניצח חד משמעית, זה לא יקרה מה שקרה לאלדו הנפלא, ובייחוד אחרי שגם מיוודר יודע, אוקיי, מיוודר יודע שאם אתה מזנק על מקרגור עם הסנטר קדימה מרוב שאתה עצבני על מה שהוא אמר עליך היום קודם, אז יש סיכוי שהוא יתפוס אותך עם שמאלית. אז דבר ראשון, יכול להיות שמיוודר מזלזל בו, לא יתאמן בכלל, מקרגור עשה את אימוני חייו.
זה לא סביר.
לא סביר, שום דבר לא סביר ממה שאני הולך להגיד, סביר זה לא. אני אומר, נותן פתחים. הדבר השני שיכול לקרות, מיוודר לא נלחם כבר שנתיים, מקרגור גם בעצמו כבר 13 חודשים לזכרוני.
לא, מה, נייט דיאז היה לפני 13 חודשים?
אחרי נייט דיאז הוא נלחם מול אלוורז. נכון. אליפות על המשקל קל, זה היה לפני יותר משנה לדעתי, הוא מחכה.
באמת?
כן, כי תחשוב, אם הוא היה נלחם ב-UFC ומפסיד, וזה דבר שיכול לקרות, לנייט דיאז הוא הפסיד.
אבל גם מיוודר מנוסה לצאת מהזירה לאיזה שנה ולחזור. כן, נכון, נכון,
נכון, אבל יש הבדל בין לפרוש.
אפילו בלפרוש יש למיוודר יותר ניסיון.
בהחלט, אבל יש הבדל בין לפרוש בגיל 34, ללפרוש בגיל 38. אבל, אז זה עוד דבר שאני מכניס כאן, למה הרי...
בנובמבר, כן, נובמבר 2016.
למה הוא לא נלחם מאז אלוורז? כי היה ברור למקרגור, לדעתי הוא חש את זה מאוד, הוא נצרב בהפסד לדיאז ובכמעט הפסד לצ'אד מנדז, הוא הבין שהכל זמני. זה לא מיוודר באגרוף שהוא מדען. מיוודר באגרוף הוא מדען, הוא יודע שהוא ינצח מעטה ועד שהוא יחליט שקשה לו יותר ואז הוא יפרוש. מקרגור הוא מבין שעולם ה-MMA הוא אקטי מדי, ושמקרגור מה לעשות, הוא לא גדול ב-MMA כמו שמיוודר באגרוף, כן? הוא לא ג'ורג' סן פייר דאז
במחלקה חצי מיליון. גם מבחינת מספרים, הוא עשה חצי מהקרבות של מיוודר.
כן, גם מבחינת מספרים וגם תראה, הוא כבר מנוצח בשלושה קרבות, אחד מהם דיאז. לדעתי מקרגור הבין מתישהו שלא לעולם חוסן, התהילה הזאת תחלוף, הוא צריך להקות על הברזל עכשיו, להשיג את הקרב עם מיוודר על המון כסף, כי כל הפסד שלו ירחיק את הקרב הזה ויהפוך אותו לדמות הרבה פחות נחשקת. ובגלל זה אנחנו ראינו אותו, לא ראינו אותו נלחן כבר שנה, כי הוא למעשה הסתתר מאפשרות להפסד ב-UFC שתדפוק לו את $100 מיליון שהוא הולך להרוויח בשבת. הדבר הבא שיכול לקרות, באמת מיוודר לא נלחם שנתיים, הוא פרש בגיל 38, היום הוא בן 40, זה הרבה חלודת זיר.
רגע, נביא בחשבון, כשהוא פרש בגיל 38 הוא לא היה בכושר רע, הוא היה בכושר מצוין.
נכון, אבל עדיין, אני אומר, אבל לא ראינו אותו שנתיים, הוא כבר בן 40, אנחנו לא יודעים מה הוא עשה בשנתיים האלה.
הוא לא עשה סמים, כן, כן, בטוח, אבל לא, אתה יודע, הוא לא...
אנחנו לא משהו קטלן.
אנחנו לא יודעים.
יותר מדי אוהב את הגוף שלו כדי...
אתם בעיקרון, אתם צודקים לחלוטין.
אגב, נראה מצוין,
צודקים גם בזה, אבל אתם ביקשתם פתחים למקרגור, אני אומר, אוקיי, אז עולה...
אנחנו סוגרים לך את הפתחים.
אתה יודע מה, בואו כדי לקדם את זה, הם בתוך הזירה שניהם. מקרגור עכשיו צריך איכשהו להגיע לפנים של מיוודר. איך הוא עושה את זה? האם, כסאוטפו גם צריך להביא בחשבון, בסאוטפו מיוודר מנסה מוכר.
מקרגור דבר ראשון,
יתחיל... הוא שובר, הוא צריך לשבור זווית, הוא צריך לעבוד עם
הגן. מקרגור דבר ראשון, הוא יהיה מלא בביטחון העצמי הרגיל שלו, לפחות בהתחלה, הוא יעשה המון שטיקים שנועדו לדעתי... או ייועדו לדעתי להוציא את מיוודר קצת מהמשחק שלו, מהמחשבה. הוא יעמוד בעמידות קראטה מאוד נמוכות, עם הראש משוך לאחור, הוא יחליף את העמידה שלו בין סאוטפו לאורתודוקסי כל הזמן, רגל ימין קדימה, רגל שמאל קדימה, הוא יעשה כל מיני שיגועים לצורך העניין,
לא יעבוד על מיוודר.
אני גם מסכים איתך, מיוודר אמר אתמול, אתם צריכים להבין, אני זוכר כל קומבינציה שאבא שלי לימד אותי, כל צעד שאבא שימד אותי מגיל שנתיים ועד היום, אני זוכר ואני יכול להראות לך את זה עכשיו, ולהראות, ולהגיד לכם מתי למדתי אותה פעם ראשונה, ואני לא זוכר אותה פעם אחת, אני זוכר אותה 1,000 פעם, כל קומבינציה מאז ומעולם. הוא אמר לי את זה גם למקרגור, אתה צריך לזכור את זה כשתהיה בזירה. אבל מקרגור יתחיל ככה, להוציא קצת את מיוודר מהמשחק שלו, כי אף אחד לא עמד אף פעם מול מיוודר בעמידת קראטה. מסיבה מסוימת, אם עמידת קראטה הייתה מאוד מצליחה בעולם האגרוף, אז מתישהו ב-200 השנים האחרונות, מישהו היה אומר, אני אעשה ככה, והוא היה הופך למיוודר.
הוא כבר היה עושה את זה.
כן, והוא כבר היה, בדיוק, הוא היה מולטי מיליונר היום. אבל, שם הוא יתחיל, ומשם, מקרגור ינסה להפוך את זה מכוער, הוא ינסה להפוך את זה לקטטה, לא לקטטה במובן של קרב MMA, כי גם קרב MMA יכול להיות מאוד טכני, מאוד מדעי. אז
לקחת אותו לחבלים ולנסות
להגות אותו שם? אגב, בקרבות MMA, למשל ב-UFC, אם הם יותר מדי, כאילו מסתובבים אחד מול השני, כאילו דורשים מהם, כלומר השופט אומר, תלכו מכות.
כן, אבל זה לא...
זה לא משהו שיקרה
ב... כאן א' הקהל דורש את זה. קהל האגרוף יודע לצעוק בוז בצורה נפלאה. גם בעולם ה-MMA זה תלוי איזה שופט ואיפה. למשל ביפן, ממש היו נותנים כנסות, כרטיסים צהובים, בפרייד שהיו מורידים לך כנסות מהשכר. בארצות הברית, השופט לפעמים, לעתים קצת מדרבן, ובמידה והם על הקרקע, בגלל שלהרבה קהל יש בעיה עם קרקע, כי הוא לא מבין כל כך את התחום, במידה והם על הקרקע באיזושהי עמדה תקועה, אז יקימו אותם. זה כמעט ולא קורה למקרגור. מקרגור הוא לוחם שמאוד אוהב ב-UFC לעמוד על הרגליים. מה שמקרגור בסופו של דבר צריך לעשות זה לחבר את יד שמאל שלו לסנטר של מייוודר. נשמע מאוד פשוט,
לא
אבל
פשוט בכלל.
בתופס את הסנטר הזאת, מייוודר הוא
אלוף.
אלוף.
זה התחום שלו. זה התחום שלו.
האם
זה
יכול...
מה שמבאס בו.
האם למקרגור יש פאנצ'רס צ'אנס? כן. האם זה היה מקרגור מול שחקן טניס או מקרגור בכדורסל? ברור שאין לו סיכוי, כן?
הדרך היחידה שלו להגיע לפנים של מייוודר זה אם הוא מצליח לחבלל אותו, זאת אומרת להביא אותו קרוב לחבלים ולנעול אותו באיזושהי פינה שמייוודר לא מסוגל לצאת ממנה. למרות שבחיים לא ראינו מישהו באמת מצליח לעשות את זה, אולי קצת מיידנה, קצת קוטו. אבל לא ראינו מישהו שהוא כל כך רוקי שמצליח לעשות את זה.
או אם מייוודר יבחר להגדיל את הסיכויים של מקרגור. וזה לדעתי הפתח האחרון של מקרגור.
מה זה אומר?
זה אומר שמייוודר אומר, אני נלחם במרכז הזירה כמו מקסיקני. הוא אומר, עם הבחור הזה, בקרב ה-50 שלי מול הקהל הזה, עם הבחור הזה שהגיע מ-MMA, וכאן אני כנציג האגרוף, אני מראה להם שאני עומד איתו טו-טו-טו באמצע, עם הבחור יותר כבד, יותר גדול, יותר צעיר, יותר אולי, לא ממש יותר זריז.
זה ה-wishful thinking שלנו. אבל מייוודר לעולם לא נותן לנו את מה שאנחנו
רוצים. אני לא חושב, אני גם לא חושב שזה יקרה. אני גם לא חושב שזה יקרה, ואני חושב שאם זה יקרה, הוא מגדיל את הסיכויים של מקרגור מפחות מאחוז ל3%. הוא לא מגדיל את הסיכויים של מקרגור ל30%.
אז זהו, בדיוק. אם הוא יעשה את זה, זה רק כדי לתת מראית עין של קרב הגון, כדי לתת לאנשים בכל זאת איזושהי סיבה, לא
אבל אנחנו יודעים גם שמצד שני לא אכפת לו.
אבל בדיוק, לא באמת אכפת לו. זה לא שהוא בונה עכשיו, אין לו עוד חוזה שהוא צריך
אם כל עולם, אם עולם האגרוף, אם מייוודר יקבל את הכסף שלו ואת האות W ליד הרקורד, האות W, והוא יהפוך ל-50-0, ועולם האגרוף ייפגע נורא, ויגידו איזה קרב משעמם היה, ומקרגור כמעט ניצח, והוא רק ניצח.
לא מעניין אותו.
אוקיי, בוא,
הוא אומר שכן, אני חושב שלא.
בוא, יש לנו 3 דקות אחרונות של זה. בוא נדבר שנייה על המורשת שתהיה לקרב הזה.
מורשת?
כן, כי בסופו של דבר באמת מדובר בשואו אדיר. אנחנו כבר שמענו מתאגרפים אחרים מדברים על, אוקיי, בוא ננסה להילחם אנחנו נגד UFC, זה נראה רווחי.
זה רק אם הקרב יהיה טוב.
אוקיי, אז לאיפה זה יכול ללכת? כלומר, האם, כי תראה, למשל, כשמוחמד עלי נלחם נגד אידוקי, אנטוני, קראו לו.
אנטוניו
זה.
זה הפרסה, וזה
זה היה פרסה.
הצליח כלכלית ביפן מאוד,
כן, אבל
ובארצות הברית זה
נכשל בארצות הברית, ובעצם גמר את הרגליים של מוחמד עלי.
זה גם נכשל בגלל שבאמת לא היה פה קרב איגרוף, אלא היה פה איזו הכלאה.
בדיוק, היה איזה שוק.
וזה לא נראה...
אבל את יודעת, כאילו...
זה התחיל בכלל דרך אגב כקרב היאבקות מקצוענית, וכשבוע לפני, עלי אמר שהוא לא מוכן, הוא ראה בתסריט שאמור להפסיד, הוא אמר שהוא לא מוכן להפסיד לאינוקי, ואז אינוקי אמר בוא נעשה את זה קרב אמיתי, ואז עלי אמר כן, ואז עלי ראה את
אינוקי,
נלחם, והוא אמר בוא נעשה את זה... קרב על פי חוקים מאוד מוזרים, שלאינוקי מותר לבעוט, רק אם הוא נוגע בקרקע באיזושהי צורה.
דרך אחת על הקרקע, רגל אחת בועטת. אגב, הם עברו על הכלל הזה, אינוקי עבר על הכלל הזה.
בר גפן כתבה איזה פוסט נפלא בטוויטר.
כן.
עברו אחריה.
לא, פשוט גם ראיתי אחרי זה, צפיתי בזוועה הזו עכשיו, כדי...
זה נראה לא טוב.
מה היה שם, זה היה נראה נורא,
קרב זוועתי, ספר נהדר.
אבל זהו, שיש פה הפקת לקחים באמת, ואמרו, אוקיי, אין כזה דבר יותר נכון, הכפפות זה כפפות 8 ולא כפפות 10, בסדר, נו, לא כזה ביג דיל.
כן, זה לא...
לא כזה ביג דיל, אבל הכללים הם כללי האגרוף הקלאסי, לא משנים את הכללים עכשיו ויוצרים איזשהו החלאה כזו, כדי לשרת צד אחד.
כן, כי ג'ושוע...
בגלל שזה נראה רע.
כי ג'ושוע אמר בעצם ש... באגרוף, אנחנו מטגרפים, יהיה לנו יתרון מול כל לוחם UFC. הבעיה היא שאם נלחמים
בקרבות UFC. זה אין בכלל, תראו, למתגרף...
לא, אנחנו נראה למשל את אנטוני ג'ושוע נכנס, אני
מתגרף... לא, לא.
לזירת UFC?
לא, למתגרף...
אין לג'ושוע סיבה כרגע לעשות את זה.
אין לו סיבה כלכלית, הוא מרוויח מיליון, למתגרף יהיה יתרון בזירת האגרוף. תשמע, אנשים אומרים מי נצח מכות. מי נצח מכות. אין, אני חושב קצת עכשיו לפילוסופיה של העניין הזה, אבל מכות זה החוקים שלהן. לכל מכות יש חוקים. אם אתה ואני עכשיו נצא החוצה ונלך מכות, יהיה חוקים. חלק מהם יהיו חוקים לא כתובים, אתה תחליט שאתה לא תכניס אצבעות לעיניים. חלק מזה יהיה חוקים שהם דאוס אקס מקינה, מתישהו ברגפן תגיד, חבר'ה מספיק, הרגתם אחד את השני ותתערב, או יגיע שוטר. זה חלק מהחוקים. אז יש מכות לפי חוקי האגרוף, הן קיימות איקס שנים. יש מכות לפי חוקי ה-MMA. גם ב-MMA יש חוקים, זה לא מכות.
וגם זה שונה, זה גם שונה בין ליגות, כאילו.
וזה שונה בין ליגות ושונה בין מדינות. בחוקי האגרוף, מתאגרף יהיה עדיף לוחם MMA באופן כללי, בדיוק כמו שמתאגרף יהיה עדיף, או כמעט בדיוק כמו שהוא יהיה עדיף על שחקן כדורגל.
לא ינצח בפינג פונג שולחן את אלוף העולם בפינג פונג שולחן, למרות ששניהם יודעים להחזיר.
ולמרות שלאגרוף קוראים השחמט של הידיים ושל הרגליים, ולמרות שלMMA קוראים השחמט הגופני, שניהם, גם מקרגור וגם מייוודר, יפסידו כישלון חרוץ לקספרוב בשחמט.
אגב, נכון. אבל מה שאמרת לפדרר ופינג פונג, הגיע אלוף העולם בפינג, לא אלוף העולם, ה-Commonwealth בפינג פונג, מאתיו סיד, שהוא עכשיו עיתונאי וסופר וכו', והוא סיפר על זה שהוא הגיע מול פדרר
פינג פונג?
לא, והוא הגיע לשחק טניס. הוא אמר, מה כבר ההבדל הגדול בין
פינג פונג לטניס? ובכן, יש הבדל מסתבר.
לא, הוא אמר, הוא ראה את כל העיתונאים, מאתיו סיד, הוא מספר את הסיפור, הוא ראה את כל העיתונאים, פדרר נותן להם סרבים חלשים, והם לא מצליחים להחזיר, כי הם לא מקצוענים. והוא היה אלוף עולם בפינג פונג, אז הוא אמר לפדרר, שמע, תן לי את זה. ואז פדרר ריקה, ואז הוא אמר לו, תן לי את זה, ואז הוא אמר, קטי, חביבי, הוא לא ראה את הכדור.
צריך גם לזכור שההבדל בבריכה הגנטית בין אלוף הקומנוולס בפינג פונג לאלוף העולם בטניס, זאת אומרת, פדרר צמח מבריכה גנטית הרבה יותר גדולה, עמוקה, ודרך הרבה יותר תחרות. לעומת זאת, מייוודר ומקרגור,
מבחינה
אתלטית הם יותר קרובים.
אבל זה באמת... זה להשוות עכשיו... בין מייוודר למקרגור, זה כמו להשוות את אלוף העולם בריצה למנצח בקרב 10. זאת אומרת, נכון שגם המנצח בקרב 10 חייב להיות טוב בריצה, אבל ההתמחות בנקודה הספציפית הזאת היא מה שמייצר...
הייתי אפילו מחדד את זה עוד קצת, שזה אותו דבר, אבל לו במהלך הקרב 10 הרץ היה רץ קצת משונה. זאת אומרת, הוא לא היה רץ בדיוק כמו שרצים בריצה רגילה. כי מקרגור, גם כשהוא נלחם בידיים שלו בצורה מדהימה ב-UFC, ועושה את זה נניח הכי טוב שאפשר ב-UFC, זה לא אומר שהוא עושה את זה כמו מתאגרף. הסכנות שלו שונות, הוא מחזיק את הראש במקום שונה, הוא משתמש בתנועת ראש בצורה שונה. אז גם אם הוא יפעל הכי טוב של לוחם MMA... הוא גם צריך
להתפעל מעצמו.
נכון. אבל גם אם הוא יפעל הכי טוב של לוחם MMA, יכול לפעול כמתאגרף, זה לא אומר שהוא יפעל כמתאגרף.
מורשת אפשרית, בעקבות החיבור של UFC עם עולם האגרוף הקלאסי, מורשת אפשרית, פעם ב, אנחנו נראה קרב גדול, כן. שנסו זה, בין לוחם מתאגרף.
זה תאר לתמחה במצב שהקרב הזה יהיה גרוע, ושלושה שבועות אחר כך מגיעים גולובקין וקנלו אלוורז, ונותנים קרב משובח, ואין לנו ספק שזה יהיה קרב משובח, השאלה היא רק עד כמה. זה עשוי דווקא, הסמיכות של האירועים הזאת, לייצר מצב שבו אנשים מבינים שכנראה,
מי נלחם אחרי פאקיהו ומייוודר?
סגרגציה היא דבר נכון בהקשר.
מי נלחם אחרי פאקיהו ומייוודר? פעם קודמת היה את הקרב הגדול של פאקיהו ומייוודר, כולם באו לראות והתאכזבו, נורא לא הבינו מה זה. לא, 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 זה היה גולובקין או קנלו בקרב גדול מול קנלו קוטו.
בדיוק, קנלו
קוטו. איזה שבוע אחרי, וכולם אמרו לא רואים יותר אגרוף, והפסידו את הקרב של קנלו קוטו, שהוא היה למעשה המייוודר פאקיו האמיתי.
אבל המייוודר פאקיו הגיע להרבה יותר אנשים, כלומר אנחנו מדברים על הרבה מיליונים יותר.
ולכן יש אומרים שהוא פגע מאוד אגרוף, ולעולם לא יהיה שום דבר, ורק עברו שנתיים, וזה מראה לנו...
בואו לא נספיד, אין טעם להספיד את
האגרוף. יש שלט מאוד מפורסם על האגרוף, מת מאז 1903, המון כותרות בעיתון, boxing is dying, boxing is dead, boxing is about to die. בסופו של דבר, שני אנשים ירצו להרביץ אחד לשני מהאגרופים שלהם. אם הם יהיו אנשים מעניינים, אנחנו נתעניין בלצפות את זה.
כל עוד יש עניים בעולם, כל עוד יש אלימות בעולם, יהיה אגרוף.
הם גם לא חייבים להיות כל כך טובים באגרוף. בוא נגיד את האמת, אחד הדברים שאנחנו לומדים מהקרב של שבת, אם הם יוצרים מספיק עניין, זה יכול להיות אובמה שיתאגרף מול אופרה ווינפרי.
מדהים.
מדהים, וכולם יבואו וישלמו $200 לראות את זה עכשיו, לא בגלל היכולות הגדולות שלהם, אלא בגלל שאנחנו רוצים לראות את זה. להגיד לכם שזה נורא טוב, אני כתארן של גרוף או התארן של MMA נורא...
לא, אבל אגב, אני חושב שכן, אנחנו כן רואים איזשהו שיפור בגרוף, אני לא יודע, ברוח, כאילו מה שראינו עם, עם ג'ושוע ו...
קליצ'קו.
קליצ'קו. זה היה קרב מדהים, ודיברו עליו, והם היה מחוץ לזה, וווימבלי היה מלא. כלומר, יש...
מעטות הפעמים שאנחנו משדרים בעמידה, בקרב הזה עמדנו. עמדנו כי זה היה...
זה נובע משני דברים. א', אנגליה היום היא הבירה של האגרוף. אנחנו אומרים על המדיסון ספוייר גארדן, היה המקה של האגרוף, והיום זה וגאס. אבל אנגליה מולדת האגרוף, היא היום מחזיקה במספר הרב ביותר של אלופים מקצוענים ביחד עם מקסיקו, והיא פשוט מעצמת אגרוף היום, ושם זה קורה, ממלאים אולמות, ה-O2 מלא על בסיס שבועי
לקרבות אגרוף. כמה אנגלים ישמחו אם אגרגור יפסיד? האיר.
בגלל האירים.
בדיוק. שמחה כפולה.
והיופי עם ג'ושוע...
מצד שני יש לך המון המון אנגלים שהם אירים. כלומר שהם ממוצא
אירים. היופי עם ג'ושוע קליצ'קו היה שבאמת קרב שהבטיח, אליפות העולם משקל כבד, הבטיח כמו מייוודר פאקיו בזמנו, בוויימבלי, בואו לראות, וזה גם היה בשעה נוחה לישראלים. וכולם באו לראות כמו עם מייוודר פאקיו, ולעבדים עם מייוודר פאקיו, אני נהניתי ממנו, היה קרב מאוד טקטי, למדתי הרבה. אבל ברור לי שלצופה המזדמן, הקרב הזה היה שווה כלום. ופה יש קרב שכשאומרים מישהו קרב אגרוף, זה משהו מדמיין. שני אנשים נורא גדולים, מרביצים אחד לשני, בסוף מישהו נופל. נורא ברור לדעת מה קרה.
זה היה באמת טוב, גם בגלל הסימבוליזם, כי זה קליצ'קו,
והמורשת
של קליצ'קו וזה. אבל זה היה באמת דוגמה לקרב שהיה לו הייפ אדיר, והצדיק כל סנט וכל דקה.
לוחמים ילכו בעקבות הכסף, ואם לוחמי MMA ירגישו שמחכה להם כסף גדול באגרוף, הם ילכו לשם גם אם הסיכויים שלהם יהיו פחות טובים. גם אתה יכול לראות תנועה בכיוון ההפוך, בייחוד של מתגרפים שהם מאוד תוקפנים, ושהם עדיין צעירים, ויש להם זמן בתור אתלטים גדולים ללמוד בזריזות את שאר המשחק.
אוקיי, אז אנחנו נחקר לקרבות הבאים. זה היה דיון ממש מעניין, לפי דעתי.
זה מדהים שעשינו אותו ערומים, כי אני אמרתי לך, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד.
ועדיין, ועדיין.
וזה יעבוד.
הביטחון עצמי, זה הכל זה.
אני גם לא נבוך שאני היחיד שעשה את זה בסוף.
לינוי בר גפן, תודה רבה. רב גלבוע, תודה רבה לכם. תודה רבה לספונסר החדש שלנו, הלוחם בספאם. כנסו, הלוחם.co.il, אנחנו ניתן לינק. תודה רבה לכם, שבוע הבא פרק 50. ביי.